אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, כאן רז חסון, עורך התוכנית שלושה שיודעים. דודו נמצא בחופשה, ובינתיים ערכנו בשבילכם את מיטב השיחות בנושאים הכי מעניינים שעליהם דיברנו השנה.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים. בכאן תרבות, אני דודו ארז, והיום תענית תשעה באב. אמנם היום י' באב, אבל התענית הצום. נדחו להיום, כי כך נהוג במקרים שבהם ת' באב או תשעה באב חל בשבת. נזכיר שתשעה באב הוא יום תענית, אבל בשל אסונות רבים שפקדו את עם ישראל בתאריך זה או בסמוך, בעיקר חורבן בית המקדש הראשון והשני, אבל לא רק. יום תענית ואבל, ונמצאת איתנו כאן באולפן המומחית שלנו לחקר התנך, דוקטור ליאורה רביד, שגם דיברנו איתה לא מעט במהלך התוכנית הזו, שהיא גם מחברת הספר התנך היה באמת, ועורכת ומגישת ההסקט, הפודקאסט של התנך, שלום לך. ואיתך אנחנו מיד גם נשמע אותך, שומעים אותה? אם זה חזק לך מאוד, את יכולה להנמיך, יש, תכף אנחנו נסדר לך את הווליום, בינתיים אני אמשיך להציג את הנושאים. אנחנו נעסוק כאן בתהליכים שהובילו לחורבן בית ראשון וחורבן בית שני. אילו תהליכים קרו אז, שאולי מזכירים תהליכים שמתרחשים היום? האם שחיקת החברה הישראלית היא סוג של מגמה? מה עם הספרים החיצוניים שלא נכללו בתנ"ך, ומדוע הם כל כך חשובים לעתיד החברה הישראלית? בכלל נעמוד על ההבחנה בין ישראל ליהודה ונבין מה היה שם, למה באמת בית המקדש הראשון וגם השני נחרבו, ונברר מהם המנהגים הנהוגים בתשעה באב בקהילות השונות בעם ישראל, מלבד כמובן לצום ולהתאבל. העורך והמפיק שלנו רז חסון, על הביצוע הטכני אלון מקלר, די-ג'יי מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. להזכיר לכם שאתם מוזמנים להזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון כאן אודי. היישומון הוא חינמי לגמרי ואפשר להוריד אותו בחנות האפליקציות, ולא רק את שלושה שיודעים, אתם מוזמנים להזין לכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. יש הרבה נושאים לפנינו, אבל אנחנו רוצים לנצל גם את הנוכחות של המומחית לחקר התנך המרתקת, דוקטור ליאורה רביד, שהגיעה לכאן. שלום לך.
בוקר טוב.
זהו, עכשיו אנחנו שומעים אותך, ואם זה עדיין חזק לך, זה עדיין חזק, האוזניות, אז מיד אנחנו נסדר את הווליום. אז נעלי שיחה בלי אוזניות, זה בסדר גמור. שומעים אותך גם כשאת לא שומעת את עצמך, זה בסדר גמור. טוב, אנחנו מדברים על חורבן, אנחנו מבינים שתשעה באב, התענית, על שום בין היתר חורבן, כך לפחות כתוב במקורות שאני בדקתי, בין היתר בשל חורבן בית ראשון וחורבן בית שני. בית ראשון נחרב, בית שני נחרב, מקובל לומר, על שום שנאת חינם. אבל זה מה שהיה בפועל? מה קרה היסטורית?
לא, זה לא מה שהיה.
אוקיי.
זו המסורת, אבל בוא נלך. בוא נתקדם פחות או יותר בצורה מסודרת. דבר ראשון, הרבה מאוד אנשים, ואני נתקלתי בזה לאורך השנים, כשאתה משתמש במונח בית, הם לא יודעים מה זה בית. לא יודעים בכלל תנך, אבל לא יודעים מה זה בית. הכוונה לבית המקדש הראשון והשני, היו שני בתי מקדש. כשאנחנו מדברים על חורבן הבית, אז זה השם של חורבן בית המקדש. עכשיו, היו לנו שני בתי מקדש. את הראשון בנה שלמה, והוא חרב בשנת 586 לפני הספירה. נבנה בית מקדש שני, נחנך בשנת 515 לפני הספירה, עמד על תילו למעלה מ-600 שנה, וחרב בשנת 70 לספירה, 70 פלוס. כלומר, אנחנו מדברים על תהליכים, או על שתי תחנות ציון, שעומדות בתוך סקאלה של מאות שנים. והשאלה, מה הוביל לחורבן הבית הראשון, ובהמשך לשני, זה חלק מרצף היסטורי, שבאמת נמשך. אני הייתי הולכת 800 שנה, 900 שנה, תלוי מאיפה אתה מתחיל למדוד את המספרים, אבל בית המקדש, לא הראשון ולא השני, כן. הם לא חרבו כתוצאה מרעידת אדמה, פתאום משהו התפוצץ וזה איננו. הם חרבו כתוצאה מתהליכים מדיניים.
אז את יודעת מה, אם כבר אנחנו פותחים הכל, הכוונה היא גם להרס פיזי של המקום, של ה... זו הכוונה?
בוודאי.
כן, זה לא הרס מטאפורי.
לא, זה לא רק שזה לא הרס מטאפורי. בשני המקרים, נתחיל בראשון, בית המקדש השני חרב לאחר שממלכת ישראל, ממלכת ישראל לצורך ההגדרה, מיידית ומובנת, זו הייתה ממלכה ששכנה מירושלים, צפונה, לצורך ענייננו, עד מטולה, קצת מעבר לירדן, לכיוון מזרח. עשרת השבטים, שאנחנו מדברים על עשרת השבטים האבודים, הם הוגלו, לא כולם, חשוב לציין, נשארה אוכלוסייה, אבל הם גולים, כי ממלכת אשור, עיראק של ימינו, הגלתה אותם והחריבה את הארץ פיזית.
אז בואי שוב, אני רוצה ללמוד באמצעותך מה קרה, מה הוביל לחורבן בית המקדש הראשון. היו כאן שתי ממלכות?
היו כאן שתי ממלכות, כן. אבל שתי ממלכות, ישראל מצפון, יהודה מדרום.
לא ביחד?
לא רק שהם לא היו ביחד.
עם אחד, מלוכד?
תשכח מזה.
אוקיי.
זה בפיקציה. זה אולי לימדו אותנו איפשהו. זה מנוגד לטקסט המקראי. התנך אומר את הדברים האלה בצורה מפורשת. כן. וזה מנוגד להיסטוריה, נקודה. זה לא היה מעולם. אבל הם לא חרבו בגלל התהליכים הפנימיים, אלא חרבו, שתי הממלכות חרבו כתוצאה מתהליכים חיצוניים. עולה ממלכת אשור, עיראק של ימינו.
כן.
מממלכה בגודל של מטבע, היא מתפתחת והופכת להיות מפלצת אדירה שכובשת נעה לכיוון מערב, מכיוון שהיא בעצם רצתה להגיע לים תיכון, היא רק אין לה קשר לים תיכון, היא רצתה להגיע לים תיכון שבו התנהל סחר ימי מקיף, ומכאן לנוע דרומה לכיוון מצרים. מצרים הייתה ממלכה עשירה מאוד, היד היה מצרים, ישראל נמצאה בדרך על חוף הים התיכון, ואנחנו נכבשים ונהרסים בגלל שתי סיבות. כן. אחת, משום שהאימפריה האשורית, ואני מציינת אשור, הרי בבל היא זאת שאחר כך באה אחריה, הייתה לה מדיניות של כיבוש והגליה והרס של אוכלוסיות, והיא עשתה אלינו את מה שהיא עשתה לכל העמים האחרים שניצבו בדרכה. אוקיי? זאת סיבה אחת לחורבן ממלכת ישראל. עכשיו, אשור יורדת מהמפה, ועולה בבל.
מה קורה אגב לממלכת יהודה שהזכרת?
ממלכת יהודה חוטפת מכה נוראית, היא לא נכבשת. אבל עולה המלך האשורי האחרון שעולה ומכה אותה, את יהודה. כלומר, את השטחים שמי ירושלים ודרומה, קראו לו סנחריב. סנחריב מכה מכה אנושה את הממלכה הדרומית, אבל הוא לא כובש, הוא מגלה חלקים מאוכלוסייה, ואנחנו נשארים, ממלכת יהודה נשארת לבדה. מה היא ממלכת יהודה? היא מטבע. דודו, אין שם שום טריטוריה כמעט. אבל מה שיש זה בית מקדש באמצע, בתוך ירושלים. עומד לך בית המקדש.
עכשיו, בבית המקדש השתמשו גם אנשי ממלכת יהודה וגם אנשי ממלכת ישראל?
זאת פיקציה שמעולם לא הייתה, והתנך גם לא אומר את זה. אנחנו...
אז למי בית המקדש היה שייך?
למשפחת המלוכה היהודאית. הווה אומר, לשושלת של דוד, שלמה בנה את זה, אבל שושלת. בית המקדש הראשון היה מקדש מלך. וכשאנחנו מדברים על זה, על שלושת הרגלים שבאו מכל הארץ,
נכון.
זה לא היה בבית המקדש הראשון, זה היה בשני. וכי ממלכת יהודה, מיד, כבר בזמנו של שלמה, ממלכת יהודה הדרומית, וישראל הצפונית נכנסות לעשרות שנות מלחמה, ואני מדברת על מלחמה, מלחמה.
ביניהם?
כן.
רגע, את מטילה כאן פצצה אחרי פצצה. את אומר לי שאנחנו היהודים וכו', היינו מחולקים קודם כל לישראל וליהודה, שתי ממלכות שונות שנלחמו זו בזו?
תקרא את הטקסט המקראי. זה כתוב.
לא חשבתי על זה. קראתי ויקיפדיה, קראתי באינטרנט, קראתי פורומים.
תקרא תנ"ך. ותלך גם לאוניברסיטה.
די-ג'יי מקלה, איך לא הזכרת לי? תנ"ך.
כן,
שם זה כתוב? זה נשמע על פניו גישה פרובוקטיבית, פרוגרסיבית, קיצונית, אבל לא.
לא. זה כתוב. תראה, אני אגיד לך יותר.
אז זו הייתה נחשבת בכלל למלחמת אחים, או שאלה היו שתי ממלכות?
כן. לא רק שמלחמת אחים, הם רצחו זה את זה. הם נלחמו, הם כבשו שטחים זה בזה. למעט תקופה קצרה מאוד. תראה, אנחנו גדלנו, עוד פעם, בפיקציות שלימדו אותנו, שלא היה מלך רשע ונורא יותר מאשר אחאב מלך ישראל. אחאב היה מלך אדיר, הגדול, אחרי דוד הוא הגדול מכולם. והוא למשך תקופה קצרצרה, קושר קשרי נישואים עם יהושפט מלך יהודה, ולתקופה קצרה, שבית אחאב, זה בעצם בית עומרי, אבל לא ניכנס כרגע להבחנות, קשורים זה בזה בקשרי נישואים, ויש לך איחוד קצר לשתי הממלכות היריבות, ואז עולה יהו, מלך זר, ורוצח את מלכי בית אחאב.
אז שוב אני אשאל, כי זה מסקרן אותי מאוד, מלחמת האחים הזו, למה נוצר דווקא פער, או למה, מניין הקר הזה דווקא בין יהודה לבין שאר השבטים?
קודם כל אנחנו שבטים.
זאת אומרת שמלכתחילה אנחנו שבטים.
אין תודעה לאומית. היום כשאנחנו מדברים עלינו, אתה הולך לכל עם ועם, יש לו תודעה כלל לאומית. אנחנו עדיין לא הגענו לזה, אנחנו עדיין חברה שבטית. הזהות של האדם...
עדיין היום את אומרת?
לא, לא, לא.
אוקיי, לא, לא.
היום יש לנו כבר תודעה לאומית.
כן, נכון.
אבל אז אנחנו מדברים על שבטים שהתודעה שלהם והזהות שלהם היא שבטית. זה דבר ראשון. לכן אנחנו לא יכולים לדבר על ממלכות עם תודעה לאומית. זה דבר ראשון. דבר שני, עכשיו אני נפץ לך עוד מיתוס.
כן.
אבל זה כתוב, רק תקרא את הדברים. שלמה בונה בית מקדש ובונה ארמון, והבנייה שלו אין לו עבדים. לצורך הבנייה היה צריך הרבה מאוד עבדים. אתה יודע את מי הוא לקח? את אחינו, בני ישראל, שחיו מצפון לירושלים, והופך אותם לעבדים. תקרא את פרק ד', ספר מלכים, בספר מלכים א', זה הכל כתוב. המרד בא ביהודה, בא מתוך ישראל, מתוך השבטים שהפכו עבדים לשלמה.
וואו.
ומכאן זה לעולם לא מחלים. אף פעם זה לא יחלים.
אז כשמדברים על סינת, אני רוצה לסגור את לפחות הנקודה הזו, על כך שאחת הייתה מלחמת אחים, שתיים, העם היהודי לא היה עם אחד שלם, קוהרנטי, לחיד.
מעולם לא.
לא.
לא. אף פעם.
אז אולי דווקא היום המצב הוא טוב. אנשים בוכים, אנחנו ככה, אנחנו זה.
המצב ממש לא טוב, כי אנחנו, לא.
לא.
מכיוון ש... קודם כל, היינו אם אנחנו מדברים על העם, אז גם בימי בית המקדש הראשון היינו מפוצלים. בימי בית המקדש השני,
כן.
מי חי בארץ? חיו בארץ האוכלוסייה שבאה בימי שיבת ציון. כלומר, הלכה אשור, הלכה בבל, מגיע פרס, נדבר עוד מעט, כי אנחנו לא דיברנו על החורבן.
נכון.
מגיעה פרס, ויש לנו את הכרזת כורש שנותן ליהודים, הגולים, זה לכל מי שיהודים, ישראלים, המוסר, לעלות, לחזור ארצה לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש השני, ומי מגיע ארצה? מגיע שבט יהודה, האחרון שגלה, חוזרים ממנו. אתה יודע כמה חוזרים ממנו? בודדים. יש לנו מספרים, 42 אלף איש, זה מה שחוזר, זה הכל. הם חוזרים ארצה, הם פוגשים פה, תפתח את ספר עזרא ונחמיה, זה כתוב. הם פוגשים פה בארץ את בני ישראל שלא גלו, אותה אוכלוסייה שחייתה מצפון לירושלים, ואתה יודע איך הם מתייחסים אליהם? כלא אל יהודים. הם מפסיקים להיות יהודים בעיניהם. לא רק זה, נבנה בית המקדש, הם רוצים להשתתף בבניית המקדש, הם לא נותנים להם.
את לאט לאט מנפצת כל מה שאנחנו יודעים,
אנחנו לא... אני. דודו, אנחנו לא יודעים כלום, כי לא למדנו כלום. זה מה שקורה בבתי הספר.
אוקיי. אז בואי נדבר על הסיבות ממש שהובילו לחורבן פיזי של הבית הראשון. מה קרה?
דיברנו על אשור שכבשה.
נכון.
שכבשה והרסה בערך 80% מהטריטוריה, וגם הגלתה בערך 70% מהתושבים מהארץ, והם אינם. אשור יורדת, עולה בבל. אותה גברת בשינוי אדרת, אותה גיאוגרפיה, אותה... בבל זה גם עיראק של ימינו. עולה נבוכדנצר, הוא האדם הרלוונטי לנו.
כן.
עכשיו, וכאן הנקודה החשובה לנו ולהמשך הדיון. נבוכדנצר בניגוד למלכי אשור, הוא היה בבלי. אשור הייתה ממלכה או מלכים שהגלו כחלק מהמדיניות שלהם את האוכלוסיות שכבשו והרסו ערים וארצות, זו הייתה מדיניות. נבוכדנצר לא הלך על המדיניות הזאת. הוא ירש למעשה, הוא ירש טריטוריה עצומה, שמתחילה בעיראק של ימינו, סוריה, ישראל, ירדן לחלקים ממנה, הוא לא כך עניין אותו, לבנון כמובן, בגלל הארזים, מתוך כוונה להגיע למצרים, הוא גם יגיע קרוב מאוד למצרים. עכשיו, הוא רצה שקט, הוא לא הגלה עמים, הוא לא בזבז אנרגיה, כדי להזיז אוכלוסיות ממקום למקום, הוא לא הרס ערים. הוא רצה שקט ותחיו את החיים שלכם, אלא שאנחנו כאן בארץ נשארה ממלכה קטנטונת, זאת ממלכת יהודה, בית דוד לצורך העניין,
כן.
ובתוך 20 שנה, מהרגע שהוא מגיע ארצה, פחות או יותר, עולים ויורדים ארבעה מלכים, מתוך סכסוכים פנימיים, בירושלים, והם מורדים בו. אני לא אתחיל עכשיו את הרשימה של השמות, אבל מלכים בני 18, רגע.
למרות המדיניות שלו, הם מרדו בו.
נכון מאוד.
זאת אומרת, יכולים היו להיות בשקט ו...
יכלו להיות בשקט, מי שבוכה שם זה מצרים, אין לנו זמן להיכנס לזה.
כן.
אבל מה שקורה, שמדובר במלכים בני 18, 21 או משהו כזה, אלה ילדים שעולים לרגע אחד, מטולטלים, מוצאים... את אחד מוצאים להורג, גם את השני מוצא להורג במצרים, ואת השני מוצאים להורג במקום אחר, ומגלים אותם. אין יציבות, אין יציבות. נבוכדנצר, הם מורדים. נבוכדנצר מגיע ארצה פעם אחר פעם, שם את ירושלים במצור, רורס כבר חלקים, לא מחריב את בית המקדש, לא מוריד את המלך. המלך האחרון שעלה מיהודה,
כן.
היה צדקיהו. 11 שנים, מי שהמליך אותו, זה היה נבוכדנצר עצמו. הוא זה שממליך אותו. בגיל 21, הוא ילד. ממליך אותו על ירושלים, ובתוך ירושלים, סיעות לכאן, סיעות לשם, מושכות אותו לכל הכיוונים, הוא מורד פעם ראשונה, נבוכדנצר מגיע ארצה, נותן לו שתי סתירות לחי, ומשאיר אותו על כנו. מורד פעם שנייה, ובזה זה נגמר. שם מצור על ירושלים, בונה דייק מסביב, אותו צדקיה הוא מנסה לברוח, תופס אותו באזור ים המלח, לוקח אותו לכיוון בבל, לריבלה, ושם הורג אותו בצורה מחרידה, הורג לנגד עיניו את הילדים שלו, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה נורא.
כן.
ומחריב את בית המקדש.
זאת אומרת, זה היה עונש,
עונש
על שום המרד? למרות ההתראות, סליחה, החוזרות ונשנות של נבוכדנצר?
חד משמעית. בית המקדש יכול היה לעמוד על תילו עד ראשון, עד עצם היום הזה.
אז למה אומרים שזה כי הייתה שנאת חינם? זה סתם כדי שלא נשנא אחד את השני
היום? סננו את אחד את השני אז, סננו את אחד את השני מאז, ועד היום. ועד היום.
לא, אבל יכול להיות שפשוט לא היה קשר סיבתי בין השנאה הדדית הזו לבין חורבן בית המקדש?
לא היה קשר סיבתי. שום דבר. זה היו מאבקי כוח לאורך כל הדרך. עכשיו, הוא מחריב את ירושלים, הורס, שורף את ירושלים, שורף את בית המקדש, מגלה כמעט, פה יש לנו הגליה כמעט טוטלית, את כל תושבי ירושלים וסביבותיה, וזו גלות בבל. הוא לוקח אותם לבבל, ויש לנו במגילת איכה נערות בבל, ישבנו ובכינו, דודו.
כן.
לא ישבנו ולא בכינו, ובעיקר לא התגעגענו לציון. אנחנו סגסגנו בבבל תחת הכובש הבבלי, הוא נבוכדנצר. כתבנו שם את התלמוד הבבלי. לא חזרנו ארצה. מרבית האוכלוסייה שהוגלתה לבבל, נשארה בבבל.
ולא רצינו גם לחזור?
לא, היה טוב שם. אנחנו סגסגנו. פה אנחנו נלחמנו אחד בשני, נלחמנו באויבים שקמו עלינו, שם, בבבל. עוד פעם, תקרא את ספר ירמיהו. הוא אומר, תסגסגו. סגסגנו. כשהייתה לנו הזדמנות לחזור ארצה, חזרו מעט מאוד יהודים. חזרו ארצה, וזו שיבת ציון. הם חוזרים, הם בונים את בית המקדש השני, על חורבות בית המקדש הראשון, ואותן צנאות מתחילות מההתחלה. עכשיו אנחנו מתחילים...
מה יש פה במקום הזה שגורם ליהודים לסנוע זה את זה?
אתה לא תרשה לי להגיד, אבל זאת תפיסות דתיות.
אז אני לא מרשה לך להגיד, עד כאן, דוקטור ליאור ערבי. תפיסות דתיות? זאת אומרת, כן? בשל אמונות, תפיסות וכולי.
אני אגיד את זה יותר, אני אגיד את זה יותר מזה. כשאנחנו קוראים את הספרות הנבואית, אנחנו מוצאים שם תפיסות שאומרות, עכשיו אלוהים כועס עלינו, הרי כל מה שקרה זה בגלל, על פי התנך.
כן.
התנך לא מכיר בתפיסות אובייקטיביות, או היסטוריות אובייקטיביות. אם גלית משמע שחטאת, וזה מה שכתוב, התנך לא מכיר בעלייה וירידתן של מעצמות שמשפיעות גם עלינו. מה שקורה זה תוצאה של ההיסטוריה שאותה מנווט אלוהים. אם גלינו משמע שחטאנו, הנביאים, זאת האשמה שלהם מצד אחד, ולאורך כל הדרך יש לך נבואות נחמה. אלוהים יסלח, אלוהים ישיב את עמו, אלוהים יגאל אותנו, רק תאמינו בו. ושיבת ציון נתפסת כחלק מהגאולה. והכיבוש, אנחנו יורד, דיברנו על נבוכדנצר. נבוכדנצר זה, ממלכת בבל זה ממלכה של מלך אחד. המלכים שבאו לאחריו לא היו חזקים. כן. ומיד אנחנו נכנסים לימי השושלת הפרסית. לאחריה מגיעים יוון. מאותם סיבות. יש להם עניין לכבוש את המזרח. להגיע כמובן תמיד למצרים. אנחנו על הדרך, אנחנו הופכים להיות תחת האימפריה היוונית למשך 200 שנים. עולה רומא, וגם רומא מורידה את יוון, הם נלחמים, ואנחנו, ורומא נכנסת הנה בשערי הארץ.
אנחנו היינו מעין תחנה בדרך למצרים, את אומרת?
תמיד, תסתכל על המפה.
כל... למה, מה היה במצרים?
מצרים הייתה ממלכה עשירה. היא הכי מפותחת בעולם הקדום, יתרה מזאת, היא הייתה בדרך לאפריקה השחורה ולאוצרות, זהב, שנהב, חיות אקזוטיות, מינרלים יקרים, עצים יקרים, אפריקה הייתה מאוד מאוד חשובה, מצרים הייתה בדרך אליה.
אז הזכרת את חורבן בית ראשון, הבנו שמדובר היה בעצם בכך ש... מלך ישראל, מלך יהודה, נכון? הרגיז את 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 הכובשים
מלכי, שהיו כאן,
מלכי יהודה, כן. ופשוט הרסו לנו כסוג של עונש, כסוג של סנקציה.
כן, זה היה עונש, החרבה של בתי מקדש, אצלו לפחות, אצל נבוכדנצר, אבל גם אחר כך, גם אצל היוונים, גם אצל הרומאים, זה היה עונש למורדים, זה לא היה נחוץ, זה מיותר.
מעניין, עונש...
עונש אוקיי. למורד, נקודה.
מעניין, ואת אמרת ששיבת ציון, וכל נערות בבל, נערות בבל ישבנו...
שלא בכלל, ישבנו ו... ולא בכינו.
לא ישבנו, לא בכינו, לא, כן, לא, שוב לא. נפלנו ב...
לאותה מלכות. כן, עכשיו, מה קורה? אנחנו חוזרים ארצה...
אבל כן הייתה שיבת ציון, את אומרת דלילה מאוד.
הייתה שיבת ציון דלילה מאוד אל ארץ הרוסה, עם איזושהי תפיסת עולם משיחית, וזו הנקודה שמובילה אותנו בעצם להרס בית המקדש השני. בית המקדש השני בפועל, אם כן. אתה מסתכל על התהליכים, נהרס ביום שהוא קם. חד משמעית. הוא קם ונהרס 600 שנה, 650 שנה יותר מאוחר, ואתה רואה את התהליכים שמובילים להרס שלו. זה לא היה קורה. זה לא היה קורה. וכאן... באמת, אנחנו, יש לנו כל הזמן רעש רקע, וצריך לציין אותו, של הממלכות הכובשות. דהיינו, פרס, אחר כך יוון, אחר כך רומא. זה הרלוונטי לנו.
למה אמרת שהוא כבר החל להרס ביום שבו בנו אותו?
אני ציינתי את זה קודם. כן. חוזרים גולים שהם השתייכו לשבט יהודה. הם חוזרים עם הכרה שהגלות הייתה עונש על חטאיהם, הם נענשו בעצם הגולה, והחזרה ארצה מסמלת את הסליחה של אלוהים לעם, לאלה של הגולים עצמם. זה ספר יחזקאל, על זה הוא מדבר. עכשיו, אלה שנשארו בארץ, כן. שלא הוגלו, נחשבים ביניהם חוטאים. מדוע? מכיוון שהם לא עברו את התהליך של ההיטהרות בגלות. הם רוצים, וזו הממלכה הצפונית, אני ציינתי קודם, לא כולם גלו. אלה שנשארו בארץ חיו על חורבות. זה היה נורא. הם רוצים להצטרף אל המיזם החדש של בניית בית המקדש השני, והשליטים, זרובבל ואחרים, הם מגרשים אותם, הם לא נותנים, והם הופכים להיות עוינים. קוראים להם צרי יהודה. מי הם צרי יהודה? אלה אחים שלנו.
אחים שלנו שהיו כאן לא עברו את הגלות, לא עברו את
תהליך
ההיטהרות הזה.
חד משמעית. וואו. כל מה שאתה צריך לעשות זה לפתוח את ספר יחזקאל, זה כתוב. אני לא אומרת שום דבר, תפתח את ספר עזרא ונחמיה, זה כתוב. זה כתוב. הם נקראים שומרונים פתאום. ואנחנו, מי הם היו שומרונים? שומרון הייתה בירת ממלכת ישראל. זה אנחנו. זה אף אחד אחר. וזה ממשיך ומתקדם. עכשיו, הפילוג הפנימי בעם הולך ומתקדם הלאה. ניכנס לשנייה אחת לממלכת חשמונאים. היה מרד החשמונאים, ובעקבותיו קמה ממלכת חשמונאי. הייתה, היא שרדה כמעט 100 שנים, קצת פחות. הממלכה הזאת הייתה מכל בחינה שהיא טעות היסטורית, מכיוון ש... טעות היסטורית שתקנה את עצמה, מכיוון שמי ששלט במרחב, היו קודם היוונים ואחר כך הרומאים. וכאן יש לנו גומחה קטנה של קבוצה שחיה בארץ ישראל, ועולים פה בארץ, תחת הכיבוש היווני והרומי, הם היו כובשים קשים מאוד מבחינת העול של המיסים. והחברה בארץ קורא לדבר אחד, אלה שהתיישרו עם הקו היווני-רומי, אני לא מפרידה כאן,
כן.
סגסגו. ומי הם היו האנשים שסגסגו? קודם כל הכהנים מבית המקדש, כי יש לך כהונה, ואחר כך האליטה הירושלמית, היא מסגסגת. אבל המיסים שהטילו הרומאים והיוונים בעצם חיסלו את מעמד הביניים של האיכרים, ומתוכם עולות קבוצות משיחיות שמאמינות שאם הם ימרדו, לא ביוון כבר איננה, אבל רומא ישנה, אם הם ימרדו ברומאים, אז אלוהים יעמוד לצידם, כי אלוהים תומך, רק שנייה, אלוהים תומך בזה שקם לטובת עצמו ומורד בשליט. ואלה הם הסיכריים, ואלה הם הקנאים, יוסף בן מתתיהו, יוספוס פלביוס, שמתאר את אותם ימים. מה הוא מתאר בעצם? הוא מתאר שני תהליכים. בסדר, יש לנו את השליט הרומי שכבר נמצא כאן, והוא המרכז שלו, זה בכלל בסוריה, הוא לא יושב בארץ ישראל. מטעמו, נמצאים אחר כך עולי הורדוס, ממלכה, משפחה שמולכת מטעם השליט הרומי. הם לא מתקבלים. הארץ לא מקבלת את השליט מבית הורדוס, שלא נחשב, הוא לא נחשב לגיטימי, בגלל שהוא מולך על ידי הסנאט הרומי. וחשוב לציין,
כן.
הממלכה, הורדוס, ואחר כך באים אחריו מלכים שמולכים מהמשפחה הזאת, נחשבו יהודים. היום הם לא נחשבים יהודים, הם נחשבו למלכים יהודים בארץ על ידי האוכלוסייה היהודית, והם ראו את עצמם יהודים. אלא מה? הם עלו למלוכה תחת החסות של הסנאט הרומי, ולכן הם לא נחשבו לגיטימיים. והורדוס יוצר את הכוח שלו על ידי האוכלוסייה הזרה שחייתה בארץ, גם אותה הזכרתי קודם, הגיעה ארצה אוכלוסייה זרה, ומי הוא נלחם? הוא נלחם בראש ובראשונה כדי לייצב את שלטונו בארץ, נגד האוכלוסייה היהודית שחייתה בארץ, נגד האוכלוסייה שעליה הוא מלך. אלה הם בני ישראל, ואנחנו מתפלגים. אנחנו מתפלגים הן על ידי קבוצות שמתנגדות להורדוס, הן על ידי קבוצות מישראל שחוברות להורדוס, ומתחילות מרידות. והמרידות האלה, בסופו של דבר, נכון שהן מפילות את המשפחה של הורדוס, אבל הן מכניסות הנה גזרות יותר ויותר קשות של השליט היווני.
את הזכרת שבין היתר בית המקדש השני יותר חרב בגלל קבוצות משיחיות. עכשיו, אני מנסה להבין את המושג משיחיות, כי הרי כשאומרים קבוצה משיחית, יש אנימה היא קצת שלילית, קצת ביקורתית. קבוצה משיחית זה אומר קצת אנשים שהם קצת מוזרים. שיש אספירציות משיחיות, הביטוי עצמו הוא שלילי, הוא לא חיובי. אבל האם לא כל העם היהודי הוא משיחי? הרי אנחנו כאן בשל אספירציות או שאיפות משיחיות. או שאולי כל אחד, אולי זה עניין של מינון. מה זה אומר משיחיות?
כן, המילה מינון היא בעצם פה המפתח. אתה ככה, בתוך הרצף, נתת את המפתח.
כי גם כשסבא וסבתא שלי הגיעו מעיראק, היו להם שאיפות משיחיות לנשק את אדמת הקודש, לראות את ירושלים.
אוקיי.
שהמשיח יבוא.
בוא נעשה סדר בדברים.
אוקיי. Okay.
עכשיו, אני רוצה, אבל לפני שאנחנו עושים סדר בדברים, להכניס לתוך השיחה שלנו עוד פקטור אחד שיהיה מאוד מאוד חשוב, okay. ברשותך. אמרנו שאת בית המקדש השני הוא נחנך בשנת 515 לפני הספירה. כך עוד שנתיים, שלוש שנים קדימה, בתוך בית המקדש, וזו נקודה חשובה ומדהימה, okay. ובאמת חד פעמית בתולדות האנושות בכלל. התנך מתחיל להיות מועלה על הכתב. הטקסט בתוך כל הבלגן הזה, יושבת קבוצה של סופרים.
מתי זה?
מ-500, תפתח את הדף השני של ההכנה שנתתי לך.
מגלה למאזינים שנתתי לך.
כן, בטח, אני
מסונח. האמת שאני אקח אותו הביתה ואקרא אותו, כי זה דף שנראה לי מרתק, נכון? סידרת אותו גם לפי תאריכים וכו'.
בוודאי. אוקיי, אתה שומע?
כן.
בקיצור, בבית המקדש מועלה על הכתב התנך. המסורות, חלקן כבר היו כתובות. אבל אנחנו היינו בגלות, הכל חרב. מתחיל גיבוש התנך והעלתו כטקסט כתוב על כתב, והתהליך הזה נמשך כ-700 שנה.
וזה קורה בבית המקדש
בבית
השני?
בבית המקדש, בין כותלי בית המקדש השני. זה מתחיל עוד קצת קודם, זה נמשך ברצף בלתי פוסק. חכה שנייה, אני רוצה לתת לך את המכה.
זה אחד הדברים החשובים ביותר לעם היהודי, לא? זהו הטקסט המכונן שנחתם, עובר קנוניז... זה הדבר המהותי, כמעט.
דודו, זו תופעה חד פעמית בתולדות האנושות. חכה, אני רוצה לתת לך את המכה, את הבומבה עכשיו, אם ברשותך. בית המקדש השני חרב בשנת 70, תכף ניכנס לזה, ואני רוצה להגיע לקבוצות המשיחיות.
כן.
התנך עדיין לא נחתם בשנת 70. ממשיכים לכתוב אותו מחוץ לבית המקדש עוד קצת, הוא נחתם ביבנה, יש מי שיגיד בשנת 90. אני טוען...
אחרי חורבן בית שני?
כן. לא רק אחרי. הוא נחתם, אני גם טוענת, אני מוכיחה לא יהיה לנו זמן, בסביבות שנת 130 לספירה. עוד 10 שנים, לא, סליחה, קצת יותר מאוחר, נחתם גם המשנה, זה הכל נחתם ביחד. עכשיו, תראה מה קורה. התנך מסתכל אחורנית אל העבר שלנו. הוא לא אומר, הוא מזכיר את השלטון היווני. סליחה, את השלטון הפרסי. הוא לא מזכיר את יוון.
כן.
הוא לא מזכיר את רומא. הוא נכתב בתקופה הזאת. הוא מסתכל אחורנית. ומה הוא אומר? וכאן אנחנו מתחילים להתכתב. הוא אומר, וזאת הספרות הנבואית. אלוהים כועס עליכם, אלוהים כועס עליכם. בגלל זה נענשתם, אבל אלוהים יסלח לכם. ואז תהיה גאולה לארץ. עכשיו אין גאולה. ומי מקבל את הרעיונות האלה שאנחנו הופכים וקוראים להם משיחים? אותן קבוצות שהן מדוכאות כתוצאה משינויים פוליטיים לגמרי פנים ישראלים. אחד, מיסוי נוראי של השליט היווני והשליט הרומי, אני מתייחס אליהם כרגע כאל שלטון אחד, פחות או יותר.
כן.
והחברה שמתאשרת, הפנים ישראלית, שיוצרת מעמד עליון שמעולם לא היה, של עשירים מצד אחד, ושל בעצם המונים שמפסידים את החיים שלהם, כי הם לא מסוגלים לשלם את המיסים, אלא זאת חברה.
זה היה עניין כלכלי?
בוודאי. קבוצות משיחיות תמיד קשורות לרגע כלכלי.
וואו.
ואז למה זה צומח? מכיוון שהן מאמינות שהגאולה תגיע והמצב שלהם ישתנה. זה בא ממצוקה כלכלית.
אולי המחאה החברתית לא פעלה נכון כשהייתה בסדרות רוטשילד בתל אביב. אולי היה צריך לכונן קבוצה משיחית.
רגע, למה אתה אומר? אם אנחנו מדברים על דפני ליף, למשל על הקבוצה שלה, מחוסרי בית, הם נתמכו. אבל מי בא לשם? כאלה שלא מסוגלים לקנות, אנשים כמוך.
כן.
שלא מסוגלים לקנות דירה, באו ומחו. ואנשים כמוני, שיש להם ילדים בגיל שלך, בוא נגלה קצת סודות מהחדר, באו לתמוך בזה מכיוון של, נכון, לי יש בית, אבל אני צריכה גם לעזור לילדים שלי. ולכן זה כן בא מלמטה.
כן, כן, כן.
זה תמיד בא מלמטה.
לא, אבל הגילוי הגדול של מה שאמרת, בעיניי לפחות, שהקבוצות המשיחיות, קודם כל, הן היו מדוכאות כלכלית.
הן היו מדוכאות כלכלית, והתקווה שלהם, ולכן נכנסתי את כתיבת התנ"ך, התקווה שלהם הייתה הגאולה שעליה מבטיחים הנביאים. תקרא את זה. מה הם מבטיחים הנביאים? סגסוג, כלכלי, שקט ושלווה. אבל התנאי הוא שאתה תהיה...
זאת אומרת, הגאולה היא סוג של פיירול, אם אני אתרגם את זה. כסף, סגסוג, חיים ברווחה סבירה.
אבל עכשיו, כן, אתה צודק. אבל התנאי הוא שאתה תאמין, אתה תאמין באלוהים, אבל מה? לפי השיטה שלי, ולא לפי השיטה שלך. והארץ מתחלקת ליהדויות שונות.
אז זהו, אז בואי נדבר באמת על החלוקה הזו ועל הקבוצות השונות.
אז בואי נסתכל.
כן.
אז אמרנו, חלוקה ראשונה אנחנו רואים כבר בימי שיבת ציון, כשאתה מוצא שחלק מישראל איננה ישראל. הם לא יצאו לגולה.
כן.
אבל זה ממשיך. אמרנו שהתנ"ך, כותבי התנ"ך ישבו בבית המקדש וכותבים את התנ"ך. במקביל, וזה עוד פעם דבר שלא יודעים, נכתבת אסופה שלמה של ספרים שנקראת הספרים החיצוניים. הם נכתבים במקביל. הם מתארים יהדות אחרת לחלוטין.
איפה הם נמצאים הספרים האלה? הם נגישים? הטקסטים האלה? כן, הם פשוט לא חלק מהתנ"ך, אבל הם נגישים. כן,
הם נשמרו בתוך הקאנון היווני, לא יהיה לנו זמן להיכנס אליהם. הם נשמרו, הם נכתבו כאן, הם כחול לבן, לא מלמדים אותם מכיוון שהם אסורים לקריאה.
למה הם אסורים לקריאה?
משום שהם מציגים לך יהדות אחרת לחלוטין מהיהדות המקראית. למשל...
סקרנט?
סקרנט? אוקיי. איפה גן עדן מצוי? תגיד לי בשמיים, כן?
בשמיים, ליד העננים.
גם כן, נכון. אז תדע לך שלא נכון.
לא?
לא. גן עד, סיפור גן עדן שבתנך הוא מקום על פני האדמה. לאדם קראו אדם, אדם משום שהוא נעשה מאפר.
נכון.
אלוהים לא פתח, לא פתח את השמיים וזרק אותם מלמטה.
נכון.
גן עדן עולה
לש... נכון, האדם נכון הוא מהאדמה. אז איפה גן עדן?
בספר חנוך, בספרים החיצונים. ואני אמרתי לך...
אבל הוא מקום פיזית, זה היה כאן באזור ישראל או שבב...
לא, זה היה בעיראק. אבל...
הכל היה בעיראק פעם. גן עדן היה בעיראק.
נכון. הם מדברים שם על החידקל, על הפרט והחידקל, זה נערות עיראקים. אצלך, לא אצלי.
וואו.
כן, דודו, אני רוצה להגיד לך יותר מזה.
כן.
אז אנחנו, כשאנחנו מדברים, אני עכשיו נותנת בפודקאסט שלי, ואגב, פה אני רוצה לעשות קצת קרדיטים. הפרטנר שלי זה קודם כל השחקן שרון אלכסנדר, שאני, כשאני מדברת לבד, אני מאוד מונוטונית. שרון מכניס לתוך התוכניות שלנו צבע, ואת הכישרון שלו, ואת הדרמה שלו, והוא צובע את הטקסט בצבעים באמת.
כן, הוא גם שחקן
רגע.
נפלא כמובן.
כישרון, באמת. והוא נכון. פרטנר יוצא מן הכלל, הוא שותף יוצא מן הכלל, הוא אדיר, באמת, זה... שרון, אני מתה לך, אני אוהבת אותך.
אנחנו מיד נדבר על הפודקאסטים שלך,
אבל רגע, לא, ושל אילן אבקסיס, דוקטור...
נכון, אנחנו נדבר גם על ההתעניינות ההולכת וגוברת בפודקאסטים שקשורים לתנ"ך.
נכון.
פתאום בשנת 2018 יש איזו פריחה מטורפת, אבל רגע, בואי תשלימי את הנקודה, בבקשה, על אותן קבוצות. התחלנו לדבר על קבוצות שונות.
על הקבוצות...
עם תפיסות שונות בקשר לגאולה ומשיחיות וכו'.
אבל אז מה שקורה זה דבר כזה, שהארץ מתחלקת לקבוצות שכל אחת יותר יהודייה, יהודית משלה. אז אנחנו רואים קבוצה אחת, אנחנו לא יודעים להגדיר אותה, אבל הסופרים שכתבו את הספרים החיצוניים,
כן.
מתארים לך יהדות שונה לחלוטין מזו של התנ"ך. וזו יהדות שמאמינה באלוהי ישראל, והיא חלק, היא גם, יש לה מסורות של התנ"ך.
איפה היא נמצאה, היהדות הזו? זאת אומרת,
בארץ ישראל, מחוץ לבית המקדש. הם לא היו סופרי בית המקדש, והם נותנים לנו יהדות שמאמינה בשדים ובכשפים. וכן?
הארי פוטר, מה רע?
הארי פוטר?
מה זה?
אז אתה רוצה שאני אספר לך משהו? כשאני...
לפעמים אני חסר לי איזה שד טוב להאמין בו.
הארי פוטר...
משהו קצת לפלפל את הדת.
ג'יי קיי רולינג לוקחת חומרים אינסופיים מתוך המיתולוגיות, ומתוך המיתולוגיות שקיימות אצלנו, היא הרי גם למדה את זה, ומתוך הברית החדשה, אבל את הברית החדשה כתבו יהודים, שאנחנו קוראים להם מינים, הם ראו את עצמם יהודים, ישו היה יהודי, הוא היה מחשף.
Okay. ישו היה מחשף?
כן, הוא מקים מתים לתחייה, יש לך את זה בהרי פוטר. הרי פוטר מת וחוזר לתחייה.
וואו.
כן, ויש לך את המטה, את השרביט, השרביט, בוא נקרא לזה, של הרי פוטר. אנחנו מוצאים אותו בפעם הראשונה, אתה יודע איפה? תכף יהרגו אותי, אותה תהרוג אותי, אז אני אזהר.
לא הורגים פה כל כך מהר בכאן תאגיד השידור הישראלי.
אז להגיד.
אין הרבה מרות.
אז להגיד.
את יכולה להתמטא בחופשיות, כן.
אוקיי. מטה.
כן.
היה סמל. מצרי, החרטומים המצריים השתמשו, המחשפים.
כן, 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 נכון.
ומי עוד משתמש בו? משה ואהרון.
בוודאי.
הוא מוריד את המחש, בוודאי, נחש.
כן.
הוא מוריד את המטה על הזה. זה פעולות כישוף. השאלה מה זה עושה בתנ"ך, זאת כבר שאלה שאנחנו...
זה גם תמיד גורם להרמת גבה אותו חלק בתנ"ך שבו החרטומים מטילים מטה, וגם משה. זה כאילו נראה שנכנסנו לעסק הכשפים באמת, את צודקת, שזה קצת מוזר.
אנחנו לא נכנסנו, אנחנו תמיד היינו. כותבי התנ"ך דיללו את המלאכים, הם שירו קצת. הם דיללו.
אלה היו, זה היה חלק מהסיפורים שהם הוצאו החוצה? למה?
כי אנחנו מוצאים אותם בספרים החיצוניים שלא עברו שום.
זה מעניין כדי להדגיש את העובדה שיש אל אחד וכוח אחד?
בדיוק.
וואו.
בדיוק.
אני לא מאמין שניקו שדים, בוודאי גם מלאכים, כל מיני יצורים מוזרים. כל הצבע, כל הפלפל יצא החוצה מהתנך.
נכון, והוא השתם.
הנה, די-ג'יי מקלר כבר מתחיל להאמין בהארי פוטר. שם כובע כזה ומטה.
הוא? ומה איתי? גם אני מאמינה בו. אבל יותר, אני רוצה להגיד לך. אני רוצה להגיד לך משהו, דודו. תראה, התנ"ך זה ספר שיש לו אג'נדה. כן? ספר תיאולוגי שגם יתרה מזאת שהוא נכתב בבית המקדש, הוא עבר ליטושים חוזרים ונשנים. הוא ספר מאוד מעובד בעין
כן.
ומלוטש. עכשיו, הספרים החיצונים שנכתבו במקביל...
סקרנת אותי מאוד, אני חייב לקרוא אותם. אוקיי, תמשיך את המשפט, סליחה.
אני עכשיו נותן סדרה יחד עם שרון, אנחנו נותנים סדרה שלמה לספרים החיצונים. אנחנו כל הזמן אומרים, אנחנו לא עם התנך, אנחנו עם הספרים החיצונים, כי אם אתה מכיר בקיומם...
אנחנו לא עם הספר, אלא עם הספרים החיצוניים, יש לנו כותרת. תעבירו את זה לאופן הנחשון. העם היהודי הוא לא עם הספר, אלא עם הספרים החיצוניים.
נכון.
וואו.
אתה יודע למה? מכיוון, ועוד פעם, אני רוצה להתכתב עם מה שקורה היום. הספרים החיצוניים הם חומרים לא מעובדים. הם שומרים מסורות שעברו בעל פה, שנכנסות לבית המקדש ומלוטשות שם, ונשארות בחוץ בצורה האורגנית שלהם. ושם יש לך... מלאכים ושדים ומחשפים ואשמדי ואת השטן. שטן? מאיפה יש לך שטן? זה לא תנך, שטן ככוח עוין לאלוהים. זה בספרים החיצוניים, זה במגילות ים המלח. זה לא תנך. השטן בתנך זה מכשול. אהיה לך לשטן, אהיה לך למכשול. פעם אחת הוא מוזכר כאחד מבני האלוהים שעושה את רצונו של אלוהים. ממתי אתה מאמין שהנשמות של הצדיקים הולכות לגן עדן ושל הרשעים לגיהנום? תפתח את הספרים החיצוניים, זה בא משם. עכשיו, רגע, עכשיו מה שקורה. בית המקדש חרב. ומי שממשיך איתנו זה הרבנים שיוצרים, הרבנים לא היו אנשי בית המקדש, הרבנים פעלו מחוץ לבית המקדש, בתוכם היה ישו, הוא היה יהודי, הוא נולד ומת יהודי, אבל איפה הוא פועל? הוא פועל בגליל,
כן.
והוא יהודי, נולד מת יהודי, והתלמידים שלו הם יהודים, אנחנו כבר לא מכירים בהם כיהודים, אנחנו קוראים להם מינים. מה עושה ישו? מדג אחד עושה 5,000 דגים, מכיכר לחם, 7,000 כיכרות לחם, קד מים, הופך אותו לקדי יין. הוא עושה ניסים ונפלאות, הוא חי תחת ההגדרה, שאם אתה רוצה תלך לעגה האקדמית של ימינו,
כן.
מגיה לבנה ומגיה שחורה. זאת מגיה. עכשיו, התנך לא מכיר בזה, אז כשאנחנו...
אפילו אוסר, לא? יש איזה...
נכון, כן. אז הוא אוסר את זה, בוודאי נכון. שהוא אוסר את זה. אבל הוא, זה ישנו, ואז זה מוגדר, זה רק הופך את ההגדרה. וואו. זה מוכר כנפלאות אלוהים. אבל כשאתה מוריד את המילה נפלאות אלוהים, נפלאות אדוני, אתה מוצא בדיוק את אותה גברת, רק בשינוי אדרת, אבל זה אותו דבר.
טוב, אחרי שנרגע מהדברים שאמרת, ורגע לפני שנדבר על נמלי האש, אני מוכרח לשאול אותך שאלה על הרלוונטיות אולי של קבוצות משיחיות אז והיום. האם היום את מזהה, כמי שמכירה את הטקסטים, גם של הספרים החיצוניים, וגם כמי שבאמת בקיאה בטקסטים ובהיסטוריה, בתהליכים שעברו על עם ישראל, האם היום יש לנו מה לחשוש? כי יש היום קבוצות משיחיות, או שזה סתם ביטוי כזה שמשתמשים בו כדי להעליב? אתה משיחי, אתם כאלה וכולי.
בוודאי.
היום יש קבוצות משיחיות?
היום, היום ובתשעה באב הם כולם צצות החוצה. בוודאי.
אוקיי.
אתה רוצה שנתחיל למנות, או שאתה תשים לי פה גדרות, כי אתה... טוב, אתה יודע מה, תשים את
הגדרות. תתחיל לי למנות, מקסימום נערוך את זה לפודקאסט. זאת אומרת, יענו ממה שאת אומרת עכשיו, מי שמאזין לנו בשידור חי.
קודם כל, קבוצות שמעוניינות בבניית בית המקדש השלישי, אלה
קבוצות משיחיות?
בוודאי. עכשיו, למה הן מעוניינות בבניית בית המקדש השלישי? קודם כל, מטרות כלכליות. אתה, החרדים, אנחנו נלך אליהם, אל קבוצות עניות. הגאולה תהיה להם, או
איזשהו... איך הם ירוויחו מזה, מבית מדרג 30, מבחינה כלכלית? מה, דמי כניסה?
לא דמי כניסה. תקרא את הספרות הנבואית. הם לא יושבים על ספרות הנבואית, כי הם כבר לא מכירים אותם. אבל הבטחות שהכל יהיה טוב, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.
זאת אומרת שבית מקדש שלישי, לא רק הבית עצמו פיזית, אלא זו מטאפורה לסגסוג כלכלי גם.
זה לא מטאפורה, זאת
ההבטחה. אנחנו עניים ובית מקדש שלישי יביא לנו רווחה.
לגמרי.
וואו.
לגמרי. לא רק שיביא לנו, מקבוצים.
אולי הפתרון לבעיית הנדל"ן, הולך מחירו מאמיר, הוא בית מקדש שלישי. אולי זה יוריד את הנדל"ן.
שנפוך אותו לבית מטבחיים. אבל תראה עוד דבר, יש לך קבוצות שחותרות, יש לך את נאמני הר הבית. זאת קבוצה משיחית.
היום, היום.
היום, כן. שמנסה להגיע למה שנקרא פרה אדומה. פרה אדומה זאת פרה עם קצת, שהיא בעיקר חומה, כן? עם מעט מאוד שערות שהן לא אדומות לצורך העניין.
כן.
שאותה שרפו, הכניסו, תראה זה כישוף. הכניסו את האפר שלה לתוך מים, בחשו כמו לימונדה, לקחו את המים האלה, התיזו אותם על מקום שבו היה מת, או על כלי המת, כן. ועל בית המת, ובכך הטומאת מת נעלמה. זהו. וכדי לטהר את בית המקדש...
אז הם יבצעו את הריטואל המגי הזה?
כן, הם היום, כן, יש לך קבוצות שמגדלות או מנסות להגיע אל... הפרה אדומה.
פרה אדומה? מה המתכון אבל? צריך לקטוש אותה, לערבב אותה ולפזר אותה? אנחנו נפרסם כמובן את המתכון ל...
כן, אתה עושה את כל מה שאמרת, מכניס קצת אפר, כפית אפר, כמו לימונדה, ואז מתיז על המקומות שבהם היה מת. ואתה מתהר, רגע, אתה מתהר את בית המקדש. בדבר הזה, ואתה גם מתהר את בית המקדש בצורה כזאת שאתה לוקח את תייש, זה סעיר. סעיר, אגב, אנחנו מכירים אותו מתוך המיתולוגיה השדית של העולם הקדום, נכנס לתנך.
כן, נותרו בתנך כל מיני שיערים, של המסורות
מלא,
האלה.
וואו,
מלא, זה מעניין.
מלא, כי תראה, כותבי התנך והחיים, אנשים שחיו בחוץ, גדלו על אותן מסורות עצמן. הם מושפעים, רק שהם איבדו.
הפסדנו קצת פלפל, קצת צבע. לא היה מגניב יותר, לא יותר כמובן, אני מאמין, באל אחד. ובכל זאת, קצת שדים, קצת רוחות, קצת אנשים עפים, דינוזאורים, קצת הוליווד.
לא איבדנו שום דבר. כי שדים ודברים כאלה, אז יש לך את זה כבר בספרים החיצוניים. ודרקונים? תקרא את חזון יוחנן, יש לך את זה שם, את הדרקונים של חזון יוחנן, ואת הדרקונים במשחקי הכס. זה רץ. אלה המסורות, הן עוברות כמיתולוגיות, הן עוברות כסיפורים, הן ישנם גם בכל המדע הבדיוני, זה הכל ישנו.
רגע, אז אני רק נשלים את, את מה שאמרת על קבוצות משיחיות היום. את אומרת שכל מי ששואף היום להקמה של בית מקדש שלישי, בעינייך, כמובן, זו דעתך?
זו לא דעתי, זו דעתם, הם אומרים את זה.
זו דעתם, תקשיב, סליחה.
תקשיב. אז... אתה רוצה פוליטיקה, תקשיב למה שאומר סמוטריק, תקשיב למה שאומרים קלנר, תקשיב לקשתיאל, תקשיב לרב אליהו, תקשיב ללוינשטיין.
תקשיבו לתגובות של כולם.
תקשיב למה שהם אומרים. מה פתאום יש לך הדרת נשים? ממתי? זה לא הדרה, זה הסנאה. כשאתה משתמש במילה הדרה, יש בזה איזשהו הדר, יש לזה איזשהו הילה.
השורש באמת הוא הדר.
כן, זה, נכון, זה שורש עם כל מיני. זה לא הדרה, זה הסנאה. מה פתאום...
מה יוצא להם מזה שהם מסנאים נשים על האוכלוסייה?
אתה מתהר במרכאות כפולות ומשולשות ומרובעות את החברה. אתה יוצר חברה סטרילית, ובחברה הסטרילית אין... רגע.
נשים הן חלק מהחברה.
רגע, תן לי. נשים הן חלק מהחברה בתנך. נשים הם חלק מהחברה בספרים החיצוניים, הם כבר מזוהמות בתלמוד, כן? קולה של אישה, קול באישה ערבה. איפה זה ישנו? זה ישנו בתלמוד הבבלי. בוא ניכנס לזה עוד דקה. אבל כשאתה יוצר חברה סטרילית, זאת חברה טהורה. אלוהים יפעל אך ורק בקרב חברה טהורה.
טהורה גם מנשים? נשים זה דבר תמה עכשיו?
תראה, תומעה בנשים תמיד הייתה, כי המחזור החודשי ודם הלידה תמיד, גם בימי קדם, נחשב למקור לתומעה שתימה את המקדשים בעולם הקדום. זה ישנו בתנך, זה ישנו בתרבויות הקדומות, זה ישנו. אבל סילוק האישה, הדרישה שהיא לא תיקח חלק בקהילה הגברית, זאת המצאה של הזמן האחרון. אנחנו מוצאים לה כבר הדים. מאוד משמעותיים, בתלמוד, התלמוד נכתב מתי? במאה הרביעית, חמישית, שישית, שביעית לספירה.
אבל את אומרת שבשנים האחרונות זה מרים ראש.
זה מרים ראש, זה מעולם לא היה. מעולם לא היה הפרדה בין גברים ונשים. שירת נשים שהיא נחשבת אסורה, והיא נחשבת לגילוי עריות. אתה יודע מה, בוא, אתה רוצה קצת בומבות? אני אתן לך. קול באישה ערבה.
כן.
מאיפה זה לקוח? זה לקוח משיר השירים. ישנו רב, היה רב בשם שמואל, תלמוד, מסכת ברכות. לא כך אומר, קול באישה ערבה. עכשיו הוא מסביר את זה. יונתי בחגבי הסלע, בחגבי, כי קולך ערב, זה שיר השירים.
קולך ערב?
ערב עין רש בית. כן. הוא מראה נאה. נווה, הוא לוקח אותו רב שמואל את המילה ערב, ערב לאוזן, במילה נעים, קולך ערב. מוריד את הבית, מחליף את זה בוו.
מה? וזה הערבה?
תקרא! תקרא מה שכתוב, כן.
מדובר בשגיאת כתיב.
לא.
סילוף.
לא. אלא? מדובר בתפיסה. קיצונית, משיחית, בא אחרי אותו רב שמואל, מסכת ברכות, אותו אחד בשם ששת, ואומר שכל דבר באישה הוא ערבה, ואז גם שיער ראשה הוא ערבה.
גם הוא תמה.
כן, ולכן יש לך כיסוי ראש. מאיפה יש לך כיסוי ראש? למה נשים מתגלחות? בגלל התנך? לא. זה בגלל ספרים החיצוניים? לא. בגלל התלמוד. והתלמוד נכתב בתקופה איפה? שאנחנו מפוזרים. אין יותר ישראל.
נותרה לנו עוד דקה לסיום, אז אנחנו גם נזכיר את כל מי שעמל על המשדר שלנו, העורך והמפיק שלנו הוא רז חסון, מי שאחראי לביצוע הטכני הוא די-ג'י אלון מקלר. תודה לך.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום איתי באולפן דוקטור אילן אבקסיס, מגיש העסקת דברי הימים ומרצה בכללה האקדמית גורדון, ואיתו נתהה על קנקנה של בירת ישראל. שלום לך.
בוקר טוב.
אנחנו נבין בין היתר באמצעותך מתי הוזכרה לראשונה בהיסטוריה ירושלים, מתי התקדשה ומה המשמעות של זה, מה הקשר בין ירושלים למשל האסלאם. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק שלנו אבי שמאי, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. זהו, נמצא איתנו כאן באולפן מי שאנחנו תמיד שמחים לארח, דוקטור אילן אבקסיס, מגיש העסקת דברי הימים, מרצה במכללה האקדמית גורדון, טוב, ירושלים זה נושא, איך אפשר להתחיל לדבר על ירושלים, נושא שעד היום מעסיק אותנו, החשיבות של העיר וכולי. בואו נתחיל מההתחלה, מתי הוזכרה בהיסטוריה לראשונה העיר?
לראשונה ירושלים נזכרת בכתבי המאירות המצרים, כתבי מאירות משון כללות, זה כתבים שהשליטי מצרים כיללו, הם כיללו כל הזמן ואת כולם במשך מאות שנים, ויש כמה קבוצות, שתי קבוצות למעשה של כתבי מאירות, מהמאות ה-20 לפני הספירה ומהמאות ה-19 וה-18 לפני הספירה. כלומר, 4,000 שנה אחורה לפחות יש יישוב בירושלים, וירושלים היא מספיק חשובה על מנת שתעצבן את המצרים, ואז הם יקללו אותה. יש קבוצה שכותבים את השם ואת הכללה על חרסים, ואז מנפצים את החרסים, משהו סמלי, וקבוצה אחרת, הקבוצה הראשונה מכונה קבוצת ברלין, כי היא נמצאת במוזיאון בברלין, וקבוצה אחרת של צלמיות של שליטים, שעליהם מקללים שוב את השליטים וגם קוברים ושוברים, כמו וודו כזה עתיק.
כן.
וקבוצת בריסל, כי נמצאת בבריסל. ובשתי הקבוצות נזכרת עיר ירושלים, כלומר כבר במאה ה-20 לפני הספירה, ירושלים היא עיר מספיק חשובה במרחב, כדי שהמצרים יתעצבנו עליה.
120 לפני הספירה.
4,000 שנה אחור.
4,000 שנה אחור.
לפחות יש יישוב בירושלים, והחפירות הארכיאולוגיות יש כמה מאות שנים קודם, יש יישוב בירושלים ליד מעיין הגיחון.
ולמה דווקא שם? זאת אומרת, היה איזשהו יתרון גיאוגרפי לאזור?
כן, אבל קודם כל, כל התיישבות אנושית בימי קדם, עד שהצינורות פתרו את הבעיה, תלויה קודם כל במים. אם תשים לי, דיברנו על הירח, הרי כל דיון על התיישבות אנושית בירח או במאדים, תוך חצי דקה או דקה עולה השאלה, יש שמיים, אין שמיים, נכון. יש שמיים, אין שמיים. אז מעיין הגיחון קודם כל סיפק מים לתושבי המקום. זה בלעדיו אין התחנות להתיישבות. חוץ מזה שם איזה גבעה, הרי יש את הדילמה בין המים, שהמעיין בדרך כלל נובע בתחתית הגבעה, לבין הביטחון, שזה ראש הגבעה, להקים חומה ולהתבצר, אז הניסיון לאחוז את המקל משני קצותיו הוליד כמה ממפעלי המים הכי מרשימים שאנחנו מכירים. כלומר, אם אתה למעלה, אתה צריך להגיע למים למטה, נקבעת השילוח וכו', במגידו ובחצור. ויש גם יתרון טופוגרפי, ושם מתיישבים. יש מים, יש אדמות, יש הגנה טבעית כזו או אחרת, מתיישבים.
ולפני 4,000 שנה, מי ישב שם?
אנחנו לא יודעים.
לא יודעים?
כלומר, אנחנו מניחים סוג של כנענים קדומים, לפני אבות אבות הכנענים, נקרא לזה ככה. זה בתקופת הברונזה הקדומה, מכונה, עוד לא, עוד אי אפשר לדבר על הכנענים, משהו במובן של היום, אבל אנשים שמהם כנראה בסופו של דבר יצאו הכנענים.
והאם יש עדויות מקראיות, זאת אומרת, ודאי שיש עדויות, אבל מה העדויות המקראיות הראשונות?
העדויות המקראיות הראשונות, זה נורא מעניין.
שעוסקות בירושלים, כן.
כי ירושלים לא נזכרת בתורה כלל ועיקר.
ירושלים לא נזכרת?
לא נזכרת.
נורא את הכותרת שאני מעביר מיד למבזק?
לא, זה ידוע. יש שני רמזים, היא נזכרת כנראה מדובר על מלכי צדק, מלך שלם, שיצא לקבל את פני אברהם, ושלם מזוהה עם ירושלים, ומאוחר יותר את הר המוריה, ארץ המוריה, עקדת יצחק, שיותר מאוחר מוריה זוהה גם עם ירושלים, ואלה שני הרמזים היחידים בספר בראשית, בתורה בכלל, לירושלים.
אבל אתה אומר מזוהה וכולי, אתה נזהר, כי מה? כי זה לא בהכרח ירושלים?
לא, אם אתה שואל למשל את השומרונים,
כן.
מבחינתם, המקום הנבחר הוא הר גריזים, וכל מה שקרה שם זה באזור שכם, אז הם לא מזהים את שלם ואת הר המוריה כירושלים, הם מזהים את זה כהר גריזים.
זאת אומרת, אנחנו החלטנו ששלם
בשלב די מוקדם, כן.
אבל זאת אומרת, אין התעסקות בירושלים?
לא, עד ימי המלוכה, ירושלים נזכרת לראשונה בספר יהושע, כשיש איזו קואליציה של, מתוארת קואליציה של מלכי הדרום בראשות מלך ירושלים, ואז יהושע מכה אותם ומסופר שהוא יקע את ירושלים, ואחרי זה כתוב שבני יהודה כבשו את ירושלים, ונורא מעניין שבספר שופטים כתוב שבני בנימין לא כבשו את ירושלים, יש פה מסורות סותרות, בנוגע לגורל ירושלים, ולמעשה ירושלים הופכת להיות חשובה לעם ישראל, רק בימי דוד. עד אז היא בעצם עיר לא חשובה, לא ישראלית, לא על אם הדרך, היא משהו כזה, היא שולית מדי כדי להתעסק איתה בכלל.
אז מה קרה? מה גרם לשינוי, להתייחסות כל כך מהותית לעיר הזו עד היום.
אוקיי, מי שגרם לשינוי הזה זה מי שאני נוהג לכנות אותו כוכב הצפון של התנך, דוד המלך. עכשיו, דוד היה מלך יהודה. ואת זוכר, אחרי ששאול נהרג בקרב, ממלכתו התפלגה פחות או יותר לשניים. החלק הדרומי ביהודה, בירתה חברון, נשלט על ידי דוד. החלק הצפוני, איש בושת ממחניים, זה בעבר הירדן. איש בושת נרצח, ואז יקני ישראל באו לדוד, אמרו לו, בוא תהיה מלך שלנו. פה התחיל מה שנקרא הממלכה המאוחדת, למרות שזה לא מדויק, כי התנך כל הזמן מדגיש יהודה ישראל, יהודה ישראל, בעצם לא הייתה ממלכה מאוחדת, אלא היו שתי יחידות פוליטיות, שנשלטו על ידי כתר אחד, על ידי דוד.
עכשיו, רגע, בוא תעשה לנו סדר, כי זה לא טריוויאלי מה שאתה אומר עכשיו, כי זה בבחינת פצה. עם ישראל היה מפולג, זאת אומרת, אנחנו מכירים את החלוקה לשבטים, אבל אתה מדבר פה על באמת שני גושים מהותיים שאנחנו אמנם מכירים, אבל אולי מעולם לא ייחסנו חשיבות.
כן, למעשה עם ישראל, הפילוג והשסע, אתה חושב תמיד בבחירות, ולפני ההורים אנחנו מפולגים, זה הבילדין, זה ה-DNA שלנו. למעשה אני תמיד אומר שהפעם היחידה שעם ישראל באמת היה מאוחד, זה כשיעקב אבינו הלך מחברון לחרן. זהו, כשהוא כבר התחתן עם שתי נשים, התחילו לו הוויכוחים והתחילו לו המכות.
אלה היו שתי ישויות פוליטיות.
נפרדות תחת כתר אחד. כמו אם אתה זוכר את האימפריה האוסטרו-הונגרית.
מי מאיתנו לא?
פרנץ יוזף, שהוא גם קיסר אוסטריה וגם מלך הונגריה, אבל זה שתי יחידות פוליטיות שונות. אני אתן לך אנלוגיה להיום. תחשוב, למשל, שבלבנון לא מצליחים להקים ממשלה, ואז אומרים, באים לבנימין נתניהו, אומרים לו, בנימין נתניהו יקר, שמענו שאתה עושה עבודה טובה, בוא תהיה גם ראש ממשלת לבנון. אז בנימין נתניהו הוא גם ראש ממשלת ישראל וגם ראש ממשלת לבנון, וכדי ליצור בירה שתשרת את שתי היחידות שלו, אז הוא מעביר את, הוא מעביר את הבירה לחניתה. ומקים את חניתה כבירה משותפת גם ליחידה הצפונית וגם ליחידה הדרומית. זה מה שדוד עשה בעצם. ואז כדי לחזק את השליטה ואת גם את החשיבות הדתית, הוא העלה את ארון הברית לירושלים.
עכשיו, איך השבטים התחלקו ביחס לחלוקה הזאת של יהודה וישראל? זאת אומרת, זה רק שבט יהודה וכל שאר השבטים?
לא, יהודה ושימון שבשלב די מוקדם נטמע ביהודה. יהודה ואחרי זה גם שבט בנימין נספח לממלכת יהודה, ומצפון, אפרים, מנשה, שאר השבטים נחשבים ממלכת ישראל. אגב, החלוקה, למרות שבנימין הוא לכאורה האויב של יהודה, כי שאול בא מבנימין ודוד בא יהודה, אבל אם אתה הולך בשטח, אתה רואה שיש גבול גיאוגרפי ברור, טיפה צפון מבית אל, שמתחילה רמה לאיזה כיוון זה ירושלים, ומצפון על הבית אל, השומרון הדרומי, עמקים צרים וגאיות ניסיים, והרים רמים, ואתה רואה פשוט יש גבול גיאוגרפי, ולכן שבט בנימין ששכן דרום לגבול הגיאוגרפי הזה, העדיף להסתפך לממלכת יהודה. כלומר, מירושלים לבית אל אתה הולך דוח, אבל אם אתה רוצה מבית אל להמשיך לשכם, אתה מתחיל לג'עג'ע, הלוך ושוב על ההרים.
אוקיי, הגענו לנקודה הזו, שהיא מעט סטייה מהשאלה, מתי ירושלים הפכה להיות משמעותית עבור העם היהודי, כי רצינו באמת להבין את המפה הפוליטית דאז.
היא התחילה, כי ככה זמן להיות חשובה, היא התחילה סביב שנת 1000 פלוס מינוס. התאריך נורא לא מדויק, כי יש לנו בעיה עם הכרונולוגיה המקראית, יש שם נתונים שאנחנו לא מסתדרים איתם, אז משארים שגוזרים מאחורה, סביב שנת 1000 פלוס מינוס. דוד הפך אותה לבירתו.
שהיא הבירה של הממלכה המאוחדת?
של, של, של שתי היחידות האלה, כן.
של יהודה ושל ישראל.
התחילה כמרכז פוליטי, ולאחר מכן הפכה למרכז דתי.
עכשיו, אנחנו מכירים את המושג של התקדשות. כן. זאת אומרת שהיא לא רק הפכה להיות בירה או עיר משמעותית, אלא עיר קדושה.
נכון.
יש פה עוד איזה אלמנט.
זה תהליך ארוך, כי אנחנו יודעים שבימי המקרא היו כמה וכמה ערי קודש בארץ ישראל. היה את שכם, היה את בית אל, שילה, חברון, באר שבע, פנואל, גלגל, מחניים, כל מיני מקומות שהאל התגלה לאבות האומה או לאחד מגיבוריה. לכן אגב, חשוב היה שהאל התגלה לאברהם בירושלים. היה מסופר את סיפור המפקד של דוד. דוד ערך מפקד בפרק כ"ד בספר שמואל ב'. אלוהים מאוד כעס עליו, הוא נתן לו לבחור בין שלושה עונשים, שלושה ימי דבר, שלושה חודשים שהוא בורח מאויביו, או שבע שנות רעב. דוד אמר, אני אבחר את הדבר, שלושה ימים זה קטלני אבל קצר. מסופר 70 אלף הרוגים, זה מספר, נקרא לזה מספר טיפולוגי, מספר מופרז, אבל זה משקף את העוצמה של המכה. ואז כדי לעצור את המגפה, דוד הלך ובורת גד הנביא, קנה את גורן ערבנה היבוסי, הקריב שם קורבן, ואז נעצרה המגפה, נעצר המשחית. זה קצת מזכיר את הסיפור על מכת בכורות ביציאת מצרים. וכך בעצם המקום, הגורן ערבנה היבוסי, התקדש והפך לימים להר הבית. שם שלמה יבנה את המקדש. עכשיו חשוב להדגיש שבהתחלה המקדש ששלמה בנה, שמתואר בספר מלכים, אנחנו חושבים על מקדש, אנחנו חושבים על המבנה המדהים והאדיר של הורדוס. זה מה שיש בתודעה, זה מה שרואים תמיד בציורים ובזה.
משהו מאוד גדול, נראה לי שכל הקניונים שבונים היום, הם בסגנון בתי מקדש, או בית המקדש כפי ש... משהו גדול כזה מהחיים, בשיש, ואורה, אני לא יודע אם הייתה פעם.
אבל מקדש שלמה היה מקדש די צנוע, כתוב בספר מנחים,
הוא המקדש הראשון.
הראשון, זה מקדש 60 אמה אורכו, 30 מטר על 10 מטר, בגובה של 15 מטר, בית יפה, אבל לא כזה מדהים כמו שחושבים.
די.
למעשה, המקדש היה חלק מהמתחם המלכותי, ובהתחלה זה בכלל היה המקדש הפרטי של שלמה. יותר מוחד, זה הפך להיות המקדש העירוני, ואחרי זה גם המקדש הלאומי.
אתה מתאר פה משהו מאוד קטן יחסית, לא כמו דירה פחות או יותר?
משהו קטן יותר מדירה, דירה וחצי, אבל זה
הסטנדרט. כמו הדירה של די-ג'יי מקלר.
משהו כזה.
אם היית...
אחד החדרים שבה.
ודאי.
אבל...
זה היה משהו קטן, לא שימש את כל העם בהתחלה, כפי שאמרת.
נכון, אבל זה הסטנדרט באותה תקופה. אנחנו קוראים מקדשים בצפון סוריה שנורא מזכירים את מקדש שלמה, המקדש בערד שמזכיר, הוא יותר מאוחר אבל גם מזכיר את מקדש שלמה, הם ממש צנועים. יש את הדביר, את קודש הקודשים, יש חצר קטנה, יש מזבח כזה או אחר, וזהו פחות או יותר.
אז אנחנו מפנטזים על המקדש גדול יותר, כי אנחנו מכירים את המקדש
של הורדוס,
הרילודד שלו, הפעם השנייה.
למעשה הורדוס זה הפעם השלישית, כי הוא הרס את הבית השני ובנה אותו מחדש. בעצם בנה בית שלישי, טכנית זה שני, אבל בפועל זה בית שלישי, והוא בנה שם בכלל מתחם אדיר, הר הבית, הוא פשוט קירות תמי, יצר קופסה ענקית, לכן כל החלק הדרומי, אגב, תלוי על קשתות, כל מסגד אל-אקצה נמצא על קשתות, הוא תלוי באוויר בעצם, וכל פעם שיש ירידת אדמה באזור, אז מסגד אל-אקצה מתמוטט וכיפת הסלע לא מתמוטטת, כי היא יושבת על סלע אם. הורדוס עשה את זה אדיר, גדול, וזה מה שאנחנו בדמיון שלנו, אבל בפועל זה היה, המקדש של שלמה היה אגף קטן ולא הכי די צנוע במקדש הורדוס, מבחינת גודל.
זאת אומרת שאפשר לומר שהפעם הראשונה שירושלים הפכה להיות משמעותית, היא כשדוד המלך עלה לגדולתו, לשלוט.
הפך אותה לבירה הפוליטית שלה, ובתהליך ארוך שנמשך כמה וכמה דורות, היא גם הפכה לבירה הדתית. היא התחילה כמשהו פוליטי. ואתה יודע, ונדבר על זה אחרי זה, שנדבר על האסלאם,
כן.
דת ופוליטיקה תמיד, תמיד, תמיד הולכות יחד.
טוב, דיברנו על החשיבות הפוליטית שלה, והזכרת את העובדה שעיר היא מתקדשת כשיש איזשהו חיזיון בקשר לעיר, שמשהו דתי קורה.
כן, כלומר, מקום קדוש נקבע כשאלוהים עושה משהו, במקרה של ירושלים, ההתגלות בגורן הרבנה, עצירת המגפה, וזה שלב משלים לזה שדוד העלה את ארון הברית לירושלים.
נכון.
ואז במסופר שהוא העלה את ארון הברית, ויצר בעצם סוג של מרכז דתי אחד מיני כמה, וירושלים הייתה לאחר פילוג הממלכה, מה שנקרא, כלומר ששבטי הצפון המליכו את ירובעם בן נבט, שבטי הדרום המשיכו עם שושלת בית דוד. ירושלים הייתה בירת ממלכת...
האיחוד הזה לא החזיק הרבה לא זמן מעמד.
הרבה פעמים שואלים איך ייתכן, למה התפלגה המלוכה? השאלה הנכונה היא, כיצד שתי ישויות פוליטיות כאלה החזיקו מעמד יחד כל כך הרבה זמן? זו השאלה שצריך...
מאיזו נקודת מבט אתה אומר, כן, מסתכלים?
ברגע כן. שזה יכל להתפרק, תראה כמו שקרה בעיראק שהורידו צדאם חוסיין, מה קרה בברית המועצות אחרי הקומוניזם, יוגוסלביה אחרי טיטו, כשאומר, כשהמכסה של סיר הלחץ מוסר, אז היחידות מתפרקות לחלקיהן השונים. ובניגוד למה שהמקרא מספר לנו, שיהודה, סליחה, בניגוד למה שהרושם שיוצר המקרא, שיהודה היא הגדולה, העשירה והחשובה, דווקא ממלכת ישראל היא הגדולה, היא העשירה, היא החשובה. יהודה היא מלכה יחסית נידחת שולית, לא שוכנת על שום דרך בינלאומית, מצד אחד מדבר, מצד שני מדבר. היא לא משהו. רק כשממלכת ישראל חרבה, אז לוואקום הזה עולה ופורחת ממלכת יהודה. ובשנת 701, בערך 20 שנה אחרי חורבן ממלכת ישראל, פורץ מרד. הוא למעשה פרץ ב-705, אבל מבחינתנו ב-701, פורץ מרד נגד האימפריה האשורית,
כן.
ששלטה במרחב, מה שנקרא, המלך באותה תקופה היה סנחריב. סנחריב מגיע בחיל גדול וכבד ליהודה, על מנת לדכא את המרד. מי שהוביל את המרד זה יהודה, הייתה פה קואליציה של כמה מדינות, יהודה וחלק מערי פלשת, וחזקיהו הוא ראש הקנוניה, וסנחריב היה חשוב לו לדכא את המרד ביהודה, ויש תיאור מקראי שסנחריב בא ודרש קנייה, וחזקיהו נכנע לו, אחרי זה יש תיאור ממקור אחר, שהוא שלח את רב שקה שר המשקים, ונשא נאום באמת מרשים, ובסופו של דבר חזקיהו שילם כנס מאוד מאוד כבד, וסנחריב שב לעירו, ושם הוא נרצח, סיפור אחר, לא קשור, אבל העניין הוא שזה היה אירוע יוצא דופן, בסדר גודל עולמי אז, כי כן. הצבא האשורי, אין דבר שהוא לא כבש, אין, לא יכול להיות שעיר שמלך אשור צר עליה, לא נופלת, או המלך, והמלך לא מוצא להורג, או שהוא בורח. והנה קרה הבלתי יאומן, וירושלים לא רק שלא נכבשה, אלא גם המלך שלה, המלך המורד, נשאר על כנו, ותושבי ירושלים ראו בדבר הזה אות וסימן לחשיבותה, לקדושתה, לראיית האלוהים את ירושלים כעירו האהובה, שאלוהים לא ייתן לעירו להיחבש על ידי האויב. שומרון.
אוקיי.
שומרון
זה,
אפשר.
זו פרשנות של זה, מה שקרה, כמובן.
פרשנות,
כן.
ברור שזה פרשנות.
כן.
אבל הרעיון שהנה ירושלים, העיר עמדה בעזרתו של האל, כמו שכתוב בספר ישעיהו, כמו שמופיע בספר מלאכים, שחזקיה הולך לישעיהו וישעיהו התפלל, ואלוהים הגן אל העיר, כתוב וגנותי לעיר הזו להושיע, ואתה מכיר בכיכר הדוד, על המצבה יש את הפסוק הזה, וגנותי לעיר הזו להושיע בירושלים. כלומר, השתרשה האמונה שאלוהים לא ייתן לעירו האהובה להיחרב. וזה מאוד מאוד רומם את מעמדה של ירושלים. אל זה צריך להוסיף עוד דבר, שחזקיהו ערך רפורמה בפולחן. מה הכוונה? הוא שינה את סדרי בראשית של הפולחן, הוא ביטל את כל הבמות, את כל מקדשי אדוני מחוץ לירושלים, והתיר לעבוד את אדוני, כלומר להקריב לאדוני, רק בירושלים.
למה? מה יתרום לכך?
למה הוא עושה את זה? אנחנו לא יודעים. הנין שלו, יאשיהו, יעשה את הדבר הזה עוד פעם, והפעם על סמך ספר תורה שנמצא בבית המקדש. והרפורמה של יאשיהו היא שלמעשה כמעט תקבע את מעמדה של ירושלים כעיר הקדושה לעם ישראל.
ושם הכל התחיל בעצם בכל מה שקשור לקדושה.
שם זה תפס תאוצה.
כן.
תאוצה מרכזית, כשיושיהו בעצם ערך שיפוץ במקדש, ככה מסופר בספר מלאכים, מצאו ספר תורה, כנראה ספר דברים, כי יש התאמה בין חוקי ספר דברים לבין המעשים של יושיהו באותו זמן, ויושיהו עשה דבר מאוד מהפכני, ביטל, השביט את כל במות אדוני מחוץ לירושלים, למשל בחפירות בתל ערד, יוחנן אהרוני מצא במצודה בערד, מקדש לאדוני שמזכיר את מקדש שלמה, שחרב בסוף המאה השביעית לפני הספירה, ללא חורבן של כל האתר, כלומר בא מישהו וספציפית הרס את המקדש המסוים הזה, ויושיהו האמין שצריך, יש כמה סיבות שהוא עשה את זה, גם סיבות דתיות, גם סיבות אמוניות, גם סיבות פוליטיות, תזכור תמיד פוליטיקה ודת הולכות יד ביד, ובעצם נוצר מצב שמותר לעבוד את אדוני, מותר להקריב קורבנות, עבודה במובן הזה זה הקרבת הקורבנות, אם אתה זוכר במסכת אבות, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות החסדים, העבודה זה לא עבודה, לא מלאכה שתמורתה אתה מקבל שכר, אלא עבודת הקורבנות, ומותר להקריב לאדוני, אלוהי ישראל, רק ואך ורק במקום אחד, המקום אשר יבחר בספר דברים, שזוהה יותר מאוחר עם ירושלים. זה שלב מאוד מרכזי, מאוד חשוב בהפיכת ירושלים למרכז הדתי, הבלעדי של עם ישראל. עכשיו, הדבר המעניין, שאחרי שיהושיהו מת בנסיבות לא כל כך ברורות במגידו, המלך המצרי הרג אותו,
כן.
הרפורמה שלו למעשה נכשלה. אנחנו רואים בספר ירמיהו ובספר יחזקאל עדויות, שם המשיך לעבוד אלילים, והמשיך להקריב קורבנות, והמשיכו להקריב את ילדיהם, אנשים מבכות
רגע, את... כשאתה מדבר על עבודה את האלוהים, הכוונה היא גם לאלילים?
לא,
זאת אומרת,
לא,
זו הבעיה?
לא, יאשיהו זה... דאג שיעבדו רק את אדוני,
כן.
והוא ביאר את עבודת האלילים, עשה באמת
אוקיי,
עבודה,
הבנתי, אז, אוקיי,
עבודה טובה. אבל אחרי שהוא מת, הרפורמה שלו לא השתרשה בלבבות, היא נכשלה למעשה, אנחנו רואים שהעם חזר לעבוד אלילים, הקריבו את הילדים, אנשים כתוב מבכות את התמוז, משתחווים לשמש, יחזקאל מתאר שם דברים שהם אומרים שאלוהים עזב את הארץ, כלומר עבודת אלילים...
למה הם עשו את זה? מאיפה הנטייה או הרצון לעשות את זה?
זה חזרה למסורת אבות.
מחזירים עטרה ליושנה ולאלילים, העובדים אלילים.
חד משמעית, למעשה, בניגוד למה ש... לא בניגוד, אבל המקרה יוצא רושם שכאילו אבותינו היו מונותאיסטים, אבל הם היו, בימי בית ראשון, בחלק גדול מהזמן הם היו פוליתאיסטים, עבדו את אדוני ואת אשרתו, אני מזכיר, בקונטילת עג'רוד, אתר חורבת תימן, באתר במזרח סיני, מצאו כתובות, לאדוני שומרון ולאשרתו, לאדוני תימן ולאשרתו, בארץ יהודה, בחיר בית אלקום, לאדוני נוצרי ולאשרתו, נוצרי הכוונה השומר שלי. כלומר, כן. רואים שחלק מהישראלים הקדומים, סליחה, עוד אפשר לדבר כרגע על יהודים. יהודים אפשר לדבר מימי בית שני ואילך, במובן שאנחנו מדברים. עבדו את אדוני ועבדו את בת זוכו האשרה. כלומר, היה להם לפחות שני אלים. וזה מופיע בכתובים, בחפירות ארכיאולוגיות בירושלים. נמצאים מימי בית ראשון, כמעט בכל בית שחפרים, מוצאים צלמיות פריון של נשים צ'נות, שמנו ככה בהיריון. כלומר, רואים את הדבר הזה? מעניין שאחרי חורבן ירושלים, בימי בית שני, כבר לא מוצאים שום צלמית. יש פה איזה חורבן ירושלים גם קשור. אבל יושיהו בעצם ניסה לבאר את כל הפולחן האלילי וכל הפולחן הפוליטיסטי, ולהאמין רק באדוני אלוהי ישראל ורק בירושלים.
ועכשיו, החורבן, כי כל הטוב הזה והכיף, מתי שהוא נגמר?
נגמר. ולפעמים החגיגה נגמרת, כמו שכתבה כן. נעמי שמר. עכשיו, ב-586, הבבלים, אחרי מצור של שנתיים וחצי בערך,
כן.
כבשו את ירושלים, הרסו אותה עד היסוד, יש את מגילת איכה, את תהילים ע"ט, תהילים קל"ז, וגולי יהודה יצאו לגלות, ובבבל נקרא במוחם שאלה אחת, למה זה קרה לנו? והתחיל מפעל, מה שנקרא, מפעל של צידוק האל, תאודיציה, הרי הנחת היסוד שהאל הוא צודק, לא יכול להיות שהאל טועה, האל הוא אל צדק. ואם נענשנו בכזו חומרה, סימן שחטאנו חטאים איומים ונוראים. ומה החטאים האיומים ונוראים? כנראה עבודת אלילים, וכנראה עבדנו את, את הבמות, את אלוהים מחוץ לבמות, וכשגולי יהודה חזרו לירושלים, אחרי שהם ככה עברו מה שנקרא את קור המצרף, תיהרו את עצמם, הבינו שהם ראו את עצמם כבר זרע הקודש, פה מתחילה בעצם סוג של היהדות במובנה המודרני, הרבה מוסדות
כן.
ביהדות הגיעו בתקופת גלות בבל, גלות בבל מהרבה בחינות היא כמו הוא סוג של קופסה שחורה, אנשים נכנסו בצד אחד כישראלים, יצאו מהצד השני כיהודים. מה קרה בדיוק בגולת בבל? אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו יכולים לשער, למשל, שמות החודשים, שבתנך אין לנו, אנחנו לא יודעים בעצם מה שמות החודשים בתנך. יש זיו בול ואיתנים שקשורים לחנוכת בית המקדש הראשון, יש החודש הראשון, החודש השני, החודש השלישי, אולי קראו לחודשים בשם הסודר, כמו שאנחנו קוראים לימות השבוע, אבל שחוזרים מגולת בבל, יש לנו כבר תשרי, מר חשבן, כסלב, תבט, החודשים שאנחנו משתמשים בהם היום. למעשה שמות החודשים זה שמות בבליים.
שמות של אלילים גם וכולי, בבליים, כמו תמוז.
גם, תמוז, דמוזי, כן. כן. בהחלט, אני מזכיר את מרדוך, ואני מזכיר את, את אסתר, שאומרים שהיא יכולה להיות שאולי אישטר, אולי איסטר, שזה כוכב בפרסית עתיקה.
כן.
יש השפעה, יש כל מיני תפיסות שאנחנו רואים אותם אצל בדת זרטוסטרה, שחדרו ליהדות והיהדות מגיבה אליהן. ואחת התפיסות שהם חזרו זה ירושלים היא המקום, היא הדבר, היא העיר היחידה שבה מותר לעבוד את אלוהים. אין אלילים כבר בממצאים הארכיאולוגיים, כבר לא מוצאים את כל הצלמיות ואת כל נקרא לזה בלבולי המוח האלילים ש... סליחה, שהיו בירושלים לפני.
כן.
ומאז כל ניסיון לפגוע במעמדה של ירושלים, בקדושה של ירושלים, נתקל בהתנגדות הזה. למשל, אחד הסיבות העיקריות לפילוג בין היהודים לשומרונים, שומרונים הם הפלג הצפוני בדת ישראל, והיהודים הם הפלג הדרומי, כשהפלג הצפוני רואה בשכם, את עיר הקדושה, את הר גריזים, ההר הנבחר, כי הר גריזים למשל כן נזכר בתורה. על הר גריזים התקיים טקס הברכה והכללה יחד עם הר עיבל. אז יש ויכוח עם השומרונים, מה המקום הנבחר? הם אומרים הר גריזים, אנחנו אומרים הר הבית. ולמשל אנחנו מכירים, יודעים שבמצרים היה מקדש לאדוני, מקדש שייב, באזור אסואן, מקדש לאדוני אלוהי ישראל. ואחרי זה אנחנו יודעים שהיה מקדש חוניו, שאיזה פליט מאחד הכהנים בימי החשמונאים, ברח למצרים, מקים מקדש לאדוני במצרים. אבל כל המקדשים האלה היו רק תחליף, הם לא באמת היו דבר האמיתי. המקדש היחידי של עם ישראל זה המקדש בירושלים. באופן פרדוקסלי, דווקא חורבן ירושלים הוא שקיבע את מעמדה של ירושלים. ברגע שאיבדנו את ירושלים, אמרנו, אוקיי, אנחנו מצטערים, זה לא יקרה עוד פעם. וכשחזרו, באמת ירושלים היא המקום היחידי שאליו מתפללים, שבו מקריבים. זה גם כל העניין הזה של להתפלל לכיוון ירושלים. זה מופיע לראשונה במקורות במקרא, בספר דניאל, מסופר שהוא עלה לחלון, למרות שהמלך אסר, ואז הוא התפלל 3 פעמים ביום עם החלון שהיה לכיוון ירושלים, ובסוף זרקו אותו לגובה הריות, כל הסיפור על דניאל בגובה הריות, נזכר פה. כלומר, החורבן ובעצם שיבת ציון קיבלו את ירושלים כמרכז בידיעה, המרכז הדתי והמרכז הפוליטי. זו תופעה קצת יותר דופן, כי בהרבה דתות אחרות, למשל, אצל המוסלמים, למשל בערב הסעודית, המרכז הדתי זה אכן מכה ומדינה, אבל המרכז הפוליטי בריאד, גם אצל הנוצרים, ירושלים היא עיר הקדושה, או רומא היא עיר הקדושה, אבל המרכזים הפוליטיים בכל מקום ואתר, ולא בהכרח בערי הקודש.
אתה הזכרת דתות אחרות, בוא נדבר באמת על מעמדה של ירושלים בדתות אחרות, אנחנו יודעים שהיא קדושה לכל הדתות, כך מקובל לחשוב.
לכל הדתות אמונותיסטיות הגדולות, לא לכל הדתות, לכל הדתות אמונותיסטיות הגדולות.
אז מה הקשר בין ירושלים לנצרות ולאסלאם?
נתחיל קודם כל בנצרות, שזה סיפור נורא מעניין. אני רוצה להזכיר את המובן מאליו, אבל שלא תמיד זוכרים זה, ישו נולד חי מת כיהודי. מי שבעצם ייסד את הנצרות, מי שפילג זה פאולוס. הנצרות היא למעשה יצירה פאולינית, לא יצירה של ישו. גם ישו בברית חדשה, שהוא פונה לתלמידים שלו, הוא אומר להם, אל תלכו אל הגויים, דברו אל בית ישראל. ואז הוא אומר, לא באתי לשנות ולו עוד אחת מן התורה. כלומר, ישו היה יהודי שפעל על רקע תקופתו, הוא היה אחד מיני רבים, הוא פשוט הצליח והתפרסם, אבל היו כמוהו עוד כמה, כל מיני רואים, עוד כל מיני משיחים כאלה ואחרים, היית את נורגה הרואה, לכן אמרתי, רואים? ויוחנן המטביל, שהוא סוג של גרסה מוקדמת של ישו, והמפגש ביניהם הוא סיפור נורא מעניין, היו כל מיני אנשים שונים ומגוונים בימי בית שני, והייתה תסיסה משיחית, וישו פשוט אחד שהצליח, מה שנקרא. אני מגדיר אותו תמיד הוא תא הזרע שפגשת בצית בסוף. לכן אנחנו רואים את התינוק הזה, ולא תינוקות אחרים שלא נולדו.
אבל עכשיו, מה שהיו עוד סטארט-אפים כמוהו.
היו עוד מגילות מדבר יהודה. אנחנו רואים מגילות מדבר יהודה, את הקט קומרן, מה שנקרא, או האיסיים, כמו שיוסף
כותב. אז למה דווקא הזרע פגש את הביצית?
כי לדעתי, כי בשלב מסוים פאולוס הבין, שהשוק לדעות האלה לא נמצא בעם ישראל פנימה, אלא צריך לצאת החוצה. וזה מה שהוא עושה, פשוט הוריד את המחיר, מוריד את מחיר הכניסה למועדון, לא צריך, לא צריך את המצוות, ולא צריך בעיקר את כשרות, ומה שהכי הפריע בעולם הרומי הליניסטי, לא צריך כבר לעבור ברית מילה, כי זה באחד המחסומים העיקריים בין העולם ההליניסטי, זוכרת, כשרוצים לגזור גזרות על היהודים, דבר ראשון מה אוסרים, אסור למול את הילדים. כי זה בעצם הדבר המבדיל בין היהודים לבין העולם ההליניסטי באותה תקופה. ובעצם, אני רוצה לומר שבמאות הראשונות לספירה, הייתה תנועה של התייהדות המונית באימפריה הרומית, היו אנשים שהתגרו לחלוטין, היו גרים למחצית, לשליש ולרביע, מה שחזל קראו להם חסידי אומות עולם, היום זה במשמעות אחרת, אבל מה שפאולוס הציע, בעצם אומר, תקשיבו, אתם יכולים ללכת בלי ולהרגיש עם. אתם תקבלו את כל החוויה הרוחנית וכל הזה, אתם רק צריכים לטבול, להגיד ישו המשיח, ותמשיכו בחיים שלכם כרגיל.
זה מין קיצור דרך כזה? קיצור דרך. הנחה, כן?
קיצור דרך משמעותי. בנצרות הקדומה, גם היה ויכוח, מי יכול להיות נוצרי? האם כדי להיות נוצרי, אתה צריך קודם להתגייר ואז להפוך לנוצרי, או שאתה יכול לעשות מסלול קיצור ורק להתנצר? כמו שמשל היום, ככה זה חסידות, האם אתה צריך קודם להתגייר ואז להפוך להיות החסיד?
כן.
או אתה יכול להיות ישר, בלי לעבור את תהליך הגיור. זה הקבלה בערך. ובעצם פאולוס פנה לעולם הנוצרי, הוא הבין שאצל היהודים, לעולם האלילי, הוא הבין שליהודים כנראה לא תהיה ישוע, אז הוא פשוט הוריד את מחיר הכניסה למועדון, ואמר, בוא, אולי תקבלו את אותו דבר בפחות מחיר. וחשוב, ירושלים חשובה לנצרות, קודם כל הנצרות רואה את עצמה כמחליפה של היהדות. אז מכיוון שירושלים כל כך חשובה ביהדות ומופיעה בכתבי הקודש, ואנחנו הנוצרים, אנחנו רואים את עצמנו כישראל שברוח, לעומת היהודים שישראל שבשר שסתום מדרך הישר, אז ירושלים חשובה גם לנו. זה בהיבט, נקרא לזה, האידיאולוגיה הרעיוני. אבל בהיבט המעשי, בוא לא נשכח שישו פעל בירושלים, הפך שם את השולחנות, במקדש, וישו נלכד בירושלים, ישו נשפט בירושלים, ישו נצלב בירושלים, ישו הוצא להורג בירושלים, הוא נקבר בירושלים, ולפי האמונה נוצרית גם קם לתחייה בירושלים. רק אתמול, למשל, יצא לבקר עם שני תיירים מרומניה, הייתי בכנסיית הקבר, ושם ההתרגשות של האנשים שם, שעומדים שם בתור שעות, כדי להגיע למשטח שבו לכאורה נקבר ישו, יש ויכוח על מיקום כנסיית הקבר, אבל החוויה הדתית, ומתפללים ומשתחווים, והתרגשות מטורפת.
כן.
ומכיוון שישו היה שם, שם אתה יכול ללכת אשכרה בעקבות ישו בירושלים, לכן ירושלים מאוד חשובה לנצרות. אני רוצה להזכיר שהארכיאולוגים הראשונים במאה ה-19, שבאו לחפור בארץ ישראל, הם הלכו עם התנך כמדריך לחופר בארץ ישראל, אבל כשאנחנו אומרים תנך, אנחנו חושבים רק על הברית הישנה. מבחינתם, הם באו לחפש את ישו, הם לא באו לחפש את דוד ושלמה. כלומר, ישו, אם תחשוב, תצא לך להסתובב בארצות הברית בחגורת התנך, תגיד להם, אתה מישראל, מירושלים, ג'יזוס וזה, ההתרגשות שם היא אדירה. ירושלים חשובה לנוצרים בגלל ישו, גם כי היא חשובה ליהודים, בתור התחלה, וגם כי ישו פעל שם. כאילו זה ממש, כמו שהיום חוקרי מקרא ימצאו, אני יודע מה, את הכתבים של משה רבנו, או משהו של דוד, חריטה של דוד המלך. זה מלהיב את האנשים, זה מרגש אותם. לכן היא חשובה. אני מזכיר גם בימי הביניים, אורבן השני, 1096, אמר, חבר'ה, בואו נשחרר את הקבר הקדוש מידי הכופרים. נכון שעוד פעם היו גם סיבות כלכליות, דמוגרפיות, פוליטיות למסעי הצלב. אבל הקריאה, בואו נשחרר את הקבר הקדוש, הניע כל כך הרבה נוצרים לעזוב את אירופה ולרוץ לארץ ישראל. בגלל ירושלים. זה מה שמעניין אותם.
שכנעת אותי שהעיר חשובה להם.
היא חשובה להם.
כן, אוקיי.
אם כי, אולי באופן טיפה פרדוקסלי, היום, מבחינה מעשית, לקתולים לפחות, רומא הרבה יותר חשובה מירושלים. כי האפיפיור יושב ברומא. וגם כי פטרוס נצלב שם, ופאולוס הוצא להורג, כלומר, הרבה דברים קרו ברומא. אבל מבחינה מעשית, רומא יותר חשובה לקתולים מאשר ירושלים, אבל כמובן, גם ירושלים חשובה, ותראה את הנכסים הקרקעיים האדירים של הכנסיות בירושלים, ואת המנזרים, ואת הכנסיות, ואת המגרשים, ואת השטחים, כי ירושלים חשובה להם. גם כישו וגם כמחליפה ליהדות.
טוב, מן הסתם יש קרבה בין הדתות, וזה בין היתר מה שמסביר את זה. מה קורה עם האסלאם? מה המעמדה של ירושלים עבור המוסלמים?
או באסלאם זה סיפור מעניין וטיפה מורכב, כי התקדשותה של ירושלים באסלאם קשורה קשר הדוק למאבקים פוליטיים, כמו תמיד, תזכור, דת ופוליטיקה הולכים ביחד. עכשיו, על מה מבוססת קדושתה של ירושלים באסלאם? קודם כל, נקדים ונאמר שירושלים לא נזכרת בקוראן ולו פעם אחת. בניגוד לתנך שנזכרת קרוב ל-700 פעמים, בקוראן ירושלים לא נזכרת ולו פעם אחת. יש איזה פסוק שאומר שבלילה מוחמד עשה את המסע הללי שלו, החוקרים מתארחים את זה לסביב שנת 618 לספירה את הסיפור הזה, למסגד אל-אקצה. אל-אקצה. אל-אקצה זה המקום המרוחק או אשר בקצה. ופרשנים...
אקצה זה מקצה?
קצה, כן, אוקיי. כן. ופרשנים מוסלמים רבים אומרים, אל-אקצה זה ירושלים. זה באמת כבר הפרשנות המוסלמית המוקדמת לכתבי הקודש, התחילו להגיד, תשמעו, זה היה בירושלים, מוחמד הגיע לירושלים. עכשיו, ולכן ירושלים קדושה, יש את, במסע הלילים, הכסוס המכונף אל בורק, אם אתה מכיר, בפינה של הר הבית, יש איזה אבן עם חור במרכז דוויצון, ואז לפי המסורת המוסלמית, שם מוחמד קשר את הסוס שלו, כשהוא עלה לשמיים לפגוש, נדמה לי את המהלך גבריאל, אני לא זוכר בדיוק. ולכן ירושלים קדושה לאסלאם, ואני מזכיר שבהתחלה גם כיוון התפילה הראשוני של המוסלמים היה לכיוון ירושלים, רק מאוחר יותר הוא שינה את זה מטעמיו שלו לכיוון מכה, ולכן הפרשנות המוסלמית אומרת, פה ירושלים קדושה לאסלאם. עכשיו, כנגד זה יש כמה מערערים על התפיסה הזאת, שירושלים לא חשובה לאסלאם, או חשובה פחות לאסלאם, לדעתי היא חשובה לאסלאם, אבל תכף נדבר על הסיבות, שאומרים קודם כל, בימי מוחמד בכלל לא היה מסגד בירושלים, הוא לא יכל לנסוע לירושלים, לטוס למ... כי לא היה מסגד. בימי מוחמד היו מסגדים במקרה הטוב במכה ומדינה, לא יותר מזה, או באזור חיג'אז, סליחה, לא יותר מזה. פרשנות אחרת אומרת, אל-אקסה זה פשוט מסגד שנמצא בעיר טייף, שזה מזרחה ממכה. הזכרנו שבהתחלה התפללו לכיוון ירושלים, כל עוד מוחמד ניסה לרגוש את ליבם של יהודי יטריב, מדינה, וכשהוא התאכזב מהם ואמר, טוב, הם כנראה לא יצטרפו לדת החדשה שלי, אז הוא הפך את הכיוון לכיוון מכה. ועניין מעניין שאחרי המאבקים בין האסלאם, והאסלאם התפצל לסונים ושיעים, בדמשק שלטה שושלת האומאית, ובחור בשם עבד אל-מלק, מלך משל מדמשק, ובחיג'אז, מכה ומדינה, פרץ נגדו מרד. ואז הוא, כדי שנתיניו יוכלו לקיים את נדבת החאג' עלייה לרגל, אז הוא הקים את כיפת הסלע, זה מבנה זיכרון, זה לא מסגד. אנשים מתבלבלים, אומרים, המסגדים בהר הבית, זה לא, יש מסגד אחד, מסגד אל-אקסה, בחלק הדרומי. המבנה, זה מבנה זיכרון. הם יכולים להתפלל שם, אבל זה לא מוגדר כמסגד. והוא הקים את זה כתחליף לעלייה לרגל שהמאמינים שלו, שהנתינים שלו יוכלו לקיים את נדבת החאג' בירושלים במקום במכה. וזה בעצם רומם את מעמדה של ירושלים, וזה יצר את חשיבותה. ואחת הראיות שזה עניין פוליטי, כי אתה רואה שהשיעים שהתפצלו מהאסלאם, מהסונה עוד לפני, מבחינתם ירושלים היא עיר לא קדושה לחלוטין, היא חסרת כל חשיבות דתית. כלומר, אתה אומר שאילו זה היה בימי מוחמד כבר עיר חשובה, אז גם השיעים שמאוד...
כן, כן, ודאי.
אז תכף, יש גם תגובות נגד, תכף אני אתייחס שיסבירו למה ירושלים כן קדושה לאסלאם. ועובדה, ברגע שעבד אל-מלק הזה השתלט בחזרה על חיג'אז ומכה עוד פעם הייתה תחת שליטתו, אז חשיבותה הדתית של ירושלים ירדה בצורה דרמטית. אני רוצה להזכיר גם את, יש מלומד, פרשן מוסלמי מאוד חשוב, אבן תימיה, מימי הביניים, שיוצא בשצף קצף ובזעם ומסביר שירושלים זה אחיזת עיניים וזה שקר וזה אוי ואבוי, ואף מוסלמי שרואה את עצמו כמוסלמי, אסור לו להתקרב לירושלים, כי זה עיר באמת ולא קשורה, עיר נחמדה באמת, באמת יפה, אבל היא לא קדושה ולא שום דבר. אוקיי, וגם תוסיף את זה עוד פעם, שזה כנראה, הקידוש, התקדשות ירושלים באסלאם הייתה אחרי הפילוג בין השיעים, והשיעים היא לא חשובה להם, למרות שיש את יום ירושלים היום אצל השיעים, שייסד חומני, הוא ייסד את יום ירושלים, ולמה הוא ייסד את יום ירושלים? כי זה סוג של דרך להשיג לגיטימציה. השיעים הרי הם מיעוט בעולם האסלאמי, הם בערך בין 12-15%. ואחת הדרכים להשיג את הלגיטימציה מהשיעים, סליחה, מהסונים, מהרוב, זה להיות יותר קנאי לאסלאם מאשר הסונים. הדוגמה הקלאסית, הערבים הנוצרים, שבתחילת הציונות הם חלק גדול מהמתנגדים למפעל הציוני בקרב ערבי ארץ ישראל, זה נוצרים. אני מזכיר את ג'ורג' חבש, כן. שהוא נוצרי, ואת עזמי בשארה, שהוא גם נוצרי, ווודי אחדד, שהוא גם נוצרי. כלומר, גם הלאומיות הערבית, שהוא מישל עפלק, שייסד מפלגת הבת, הוא גם נוצרי. זה סוג של ניסיון להשיג לגיטימציה מהרוב המוסלמי. אז גם חומני ייסד את יום ירושלים כסוג של משהו שמאחד את המוסלמים כנגד ישראל, להיות יותר צודק מהסונים, משהו כזה.
אבל זה יום ירושלים שהוא לא קשור ליום ירושלים
לא,
שלנו.
לא קשור ליום ירושלים שלנו, הם חוגגים. אתה רוצה שנדבר למה היא כן קדושה בכל זאת למוסלמים?
כן, בוא נשלים את הנקודה הזו ואז נשמע שיר, בבקשה.
אוקיי, אני אזכיר את הנקודה. עכשיו, כמו שהנצרות היא מחליפה של, בתפיסתה את היהדות, האסלאם הוא מחליף את הנצרות ואת היהדות, ומכיוון שירושלים חשובה הן ליהודים והן לנוצרים, היא גם חשובה למוסלמים.
כבנתי, מדרגות כאלה.
זה מדרגות, ויותר מזה, עכשיו, נכון שירושלים נזכרת בקוראן, אבל היא כן נזכרת הרבה בחדית', בתורה שבעל פה. והתורה שבעל פה יש לה משקל לא פחות חשוב מאשר הקוראן אצל המוסלמים, כמו שאצלנו התלמוד חשוב לא פחות ואולי יותר מהתנך עצמו. אז כבר המוסלמים הקדומים כן ייחסו לירושלים מעמד כזה או אחר של קדושה. נכון, ירושלים היא לא קדושה כמו מכה, והיא לא קדושה כמו מדינה, אבל היא כן קדושה והיא כן חשובה למוסלמים. להגיד שהיא לא קדושה להם בכלל והכל פוליטיקה, יש בזה פוליטיקה, אבל לא רק. כאילו, הפוליטיקה הרי יושבת על משהו. על מה יושבת? על התפיסה שירושלים קדושה ליהדות, לנצרות, אז היא קדושה גם לנו.
בואו נדבר מעט על הצלבנים, ואז גם על מדינת ישראל, והאם הקמת המדינה שינתה את מעמדה של ירושלים, קיבע, חיזק, כן. יצר אנטגוניזם בקרב אומות אחרות.
אוקיי, נתחיל במסעי הצלב, שב-1096 אורבן השני, האפיפיור אמר, חבר'ה, צריך לשחרר את הקבר הקדוש מידי הכופרים, התארגן מסע צלב. כמובן, זה גם סיבות דמוגרפיות, פוליטיות, עודף אוכלוסייה באירופה, סיבות כלכליות, הרבה דברים התלכדו.
מה, שעמום של אנשים שם?
גם, אתה יודע, חלק גדול מהטרגדיות האנושיות התחילו מזה שמישהו היה משועמם מתישהו.
כן.
זה תופעה היסטורית ידועה. ולמעשה, זה מסע צלב הוא תגובה לבקשה של שרידי האימפריה הביזנטית לעזור להם מול מה שנקרא הסלג'וקים, ויותר מחר האותמנים, והם באו, אמרו, אוקיי, לא רק נעזור לכנסייה המזרחית, אלא בוא כבר באותה הזדמנות לשחרר את הקבר הקדוש. סדרת מסע אצלב, ירושלים, נכבשה ביולי 1099, הר הבית הפך בכיפת הסלע, הפכו את זה לכנסייה, מסגד אל-אקצה הפך להיות מרכז המסדר ההוספיטלרי, זה נורא מעניין, כי בתקופה הביזנטית, כשירושלים, איליה קפיטולינה, או ירוסלמה כבר, אחרי שגילו את הצלב הקדוש ואת מקום הקבורה של ישו, הר הבית נשאר בשיממונו כדי לקיים ולהדגיש את השבועה של ישו שבית המקדש יחרב. כלומר, ויש סיפור ידוע על אישה אדוקה מבית לחם, שכל יום הייתה באה מבית לחם, עושה את כל הדרך, כדי לשפוך את ההשפעה שלה בהר הבית דווקא, כדי לראות את עליונות הנצרות על היהדות. עכשיו, זה נורא מעניין, בתקופה הצלבנית כבר כיפת הסלע, יש מבנה, הוא קיים, בוא נשתמש, במקום מבנה זיכרון, הפוך אותו לכנסייה, הוא היה כנסייה במשך כמה עשרות שנים.
כן.
עכשיו, בסופו של דבר, סלאח א-דין, קרב קרני חיטין 1187, היכה את הצלבנים, כבש את ירושלים, ממלכת הצלבנים נדחקה לאיזו רצועת חוף צרה, מסע הצלב השלישי, ריצ'רד לב הארי וכל הסיפור, ואז הצלבנים, האירופים המשיכו מדי פעם ככה איזה מסעות צלב לנסות לכיוון ארץ ישראל, למסע הצלב הרביעי שלא הגיע לירושלים, נתקע בקונסטנטינופול, אבל מה שלענייננו זה מעניין זה מסע הצלב השישי, שהוא המשכו של מסע הצלב החמישי, שבהסכם יפו 1229 הסכימו הצלבנים והמוסלמים לתת לצלבנים עוד כמה שטחים, וגם ירושלים הועברה בדרכי שלום מהמוסלמים לידי הנוצרים, למעט חריג אחד שהר הבית יישאר בשליטה מוסלמית, כי למוסלמים זה חשוב, לנוצרים זה לא חשוב, וסעיף נורא מעניין בהסכם שלנוצרים מותר לעלות לבקר בהר הבית. כלומר, אם אתה רוצה לבקר הבית, אתה יכול לבקר שם. כלומר, יש פה סוג של חופש גישה פולחני לשני הצדדים, וזה נורא מעניין, אבל הסיפור בסופו של דבר, 1291, הצלבני האחרון, עוזב את ארץ ישראל, ארץ ישראל נכנסת שוב לתקופה של שליטה מוסלמית, עד 1917-18, הכיבוש הבריטי, מלחמת העולם הראשונה, הבריטים, המנדט הבריטי על ארץ ישראל, פלסטינה, ואז סיפור הצהרת בלפור, רודחים הקים פה בית לאומי ליהודים, להקים מדינה ליהודים, והערבים נאבקו בכל כוחם, ובכל מרצם, בנושא הזה להקים בית לאומי ליהודים, וגם יש פה בעיקר תפיסה תיאולוגית, וגם כמובן תפיסה פוליטית, וכשקמה מדינת ישראל, 1948, אז הקמת המדינה היא אתגר תיאולוגי אדיר, גם לנצרות.
למה?
גם לנצרות וגם לאסלאם.
הרי, מעניין.
הרי התפיסה שהן של הנצרות והן של האסלאם, שהן מחליפות את היהדות. האסלאם גם רואה את עצמה מחליפה גם...
היהדות מרימה ראש?
מרימה ראש.
כן, וואו.
ואני רוצה להזכיר שהאסלאם רואה את עצמה מחליף גם את הנצרות. למשל, ישו הוא קדוש מוסלמי, נבי עיסא. ישו נשאר כקדוש גם אצל האסלאם. ופתאום, אחרי כל כך הרבה דורות, ליהודים יש ריבונות בארץ ישראל, זה השמש זוהחת במערב, וחתולים נובחים, וליהודים יש מדינה, זה לא יכול להיות דבר כזה. אז יש פה חתיכת אתגר תיאולוגי.
אז איך הם הסבירו את זה לעצמם?
עכשיו, נתחיל ככה, הנוצרים אמרו, אוקיי, זה רצון אללה, ויש רצון אלוהים, סליחה, המוסלמים זה רצון אללה, רצון אלוהים, ויש את הוועידה של הכנסייה הקתולית ב-1964, ועידה מאוד מפורסמת, שבה החליטו שכנראה זה רצון האלוהים, היהודים אחינו הבכורים, והיהודים בסוף לא צלבו את ישו, זה מהפכה ככה בתפיסה, בדוגמה הנוצרית, למוסלמים, זה הרבה יותר קשה, עד היום אין הסבר תיאולוגי, ההסבר הפשוט, אללה מעמיד אותנו במבחן. זה ההסבר. אלוהים מנסה אותנו. כי אתה צריך לזכור גם שמבחינת תפיסת האסלאם, יש דר אל אסלאם ודר אל חרב. כאילו שטח שהפך להיות מוסלמי, מבחינתם זה one way ticket, אין יציאה. כמו שעכשיו הם רוצים לחדש את אנדלוסיה, להקים את המסגדים בספרד, להפוך את ספרד שוב למוסלמית, גם ארץ ישראל, והתפיסה שבריאתם המערב תקע באמצע העולם המוסלמי את מדינת ישראל, בסימן שגם מדינת ישראל בעצם מחלקת את העולם המוסלמי לשני חלקים, מזרחה ומערבה. כלומר, ערבי לא יכול להיכנס לאוטו שלו בעיראק ולנסוע עד מרוקו. ישראל תקועה באמצע איפשהו. עכשיו, יש פה אתגר תיאולוגי, וגם צריך לזכור שמבחינתם היהדות היא לא לאום אלא עדה. אז מה פתאום של העדה הזו מגיעה המדינה? כלומר, התפיסה שלהם, הקולטנים שלהם מתקשים להכיל את הרעיון של לאומיות יהודית בארץ ישראל. עכשיו, יש את התביעה שהם צריכים להכיר במדינה, הם צריכים בישראל כמדינה יהודית, כתנאי הכרחי לשלום. אני חושב שזו דרישה נכונה, אבל הם לא בטוח שהמוסלמים מבינים מה אנחנו רוצים מהם בכלל. כאילו, זה לא נתפס. כאילו, אתם לא עם, אתם עדה. איך אתם רוצים אנחנו לא יכולים להכיר בכם? כי לפי תפיסתנו, אתם בכלל לא כאלה. עכשיו, אני רוצה להזכיר שכל עוד הר הבית בירושלים היו בידיים מוסלמיות, למשל, יש חוברת מפורסמת, חוברת הדרכה לתייר בהר הבית, שהוציא המופתי חאג' אמין אל-חוסייני, שבו הוא אומר, בהר הבית ששם שכן מקדש שלמה, ללא ספק, כך הוא כותב. ויש מפה לתיירים, עוד פעם, מפה ירדנית משנת 1964. כן. רואים את הר הבית, כתוב שם חרם אל-שריף, מאונט מוריה, הר המוריה. אבל הנה מגיעה שנת 1967. צהל משחרר את ירושלים, מאחד אותה, ופתאום היהודים שמו את ידם גם על הר הבית. כאילו, ויש להם צבא, ויש להם משטרה, משהו פה...
זה ממש לא נתפס.
תפיסה המוסלמית נורא.
וואו.
ואז אחת הדרכים להתמודד עם זה, זה לנסות לנתק את הקשר בין יהודים לירושלים, להגיד הכל שטויות, הכל בו במה זה. לא היה מקדש, אתה רואה כל מיני מכחישי מקדש למיניהם, וכל מיני אנשים שלא היה, והיהודים הם לא עם, ואנחנו הכנענים, ואנחנו היבוסים, ואנחנו הכל, כי מבחינה תיאולוגית אין להם עדיין את הכלים להתמודד עם הדבר הזה.
תודה רבה לך, מעומק הלב, דוקטור אילנה בקסיס, תודה רבה, אלה היו שעתיים מרתקות, ותודה רבה לכל מי שמע על המשדר, האורך שלנו הוא רז חסון, עורכת המשנה היא אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי לביצוע, הטכנית די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לשלומי בנתיה, ולאיגר שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בין היתר באמצעות סומונים רבים, כאן עודי, וגם אפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי, להתראות.